עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, וכמנגנו מדי יום שישי, אני כאן איתכם על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיק אייל פרנק, אחראית על הדיגיטל מיכל קדוש, אחראי על הלייב אליעזר בן יהודה, אחראים על השידור ב-103 FM איציק אהרון וטל אשל, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, והמספר הישן והטוב, 1-900-722-103. ניתן גם לשלוח שאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. וללא הרבה הקדמות, בואו נתחיל, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה.
צהריים טובים.
צהריים טובים, עם מי אני?
מדבר אייל.
כן, אייל.
רציתי לשאול לגבי, יש לי איזה שתי שאלות.
בן כמה אתה, אייל?
אני בן 43.
כן.
עכשיו, רציתי לשאול לגבי הבת שלי.
בת כמה הילדה?
הילדה בת 6.
כן.
מאובחנת באוטיזם.
כן.
עכשיו, אנחנו מטופלים אצל רופא שינה, שהוא נתן לנו מלטונים ונתן לנו ריבוטריל.
כן.
בהתחלה הוא נתן לנו 5 טיפות ו-3 טיפות, ואחרי זה הוא אמר לנו להעלות את המינון ל-10 טיפות ו-6 טיפות.
עוד פעם, אתה מדבר, כמה ריבוטריל הוא נתן? המלטונין פחות, כמה ריבוטריל הוא ביקש לקחת? ריבוטריל... להתחיל ב-5 ולעלות ל-10?
לא, ריבוטריל הוא אמר לנו, תיתנו לה בהתחלה 4 טיפות.
כן.
אחרי זה תיתנו לה 6 טיפות.
זה נשמע יותר רגיוני, כן.
עכשיו...
כי הריבוטריל הוא זה שמרדים. למעשה, והמלטונין הוא זה שמאפשר לה לישון יותר טוב וכאילו להיות יותר רגועה, כי המלטונין הוא משרה שינה דרך המוח בצורה אחרת. אז הוא, עכשיו, מלטונין זה אותו חומר, אתה יודע, כשאנחנו, לפני התקופה שהיו לנו מנורות פלורסנט וחשמל, היינו הולכים לישון כשהשמש הייתה שוקעת, ומתעוררים כשהשמש הייתה זורחת. והמנגנון של שינה וערנות היה מבוסס על האור. Okay. עכשיו, מלטונין זה אותו הורמון שעולה באופן טבעי כשהשמש שוקעת ומשרה שינה, וכשהשמש זורחת לאט לאט רמתו יורדת, ואז אנחנו מתעוררים. זה חלק ממנגנון השינה וערנות. עכשיו, היום אנחנו חיים בעולם שיש פלורסנטים, אז הילדה פתאום מחבים לה את האור ואומרים לה לילה טוב. אבל המוח עוד לא יפריש מלטונין כי יש חושך. אז הוא רוצה לעזור בזה על ידי מתן מלטונין. אוקיי. אז כמה טיפות מלטונין הוא ביקש לתת לה?
הוא נתן
10
סיסי.
10 סיסי לפני השינה?
כן.
אוקיי, אני מוכרח להגיד לך שאני לא מכיר את המינונים של מלטונין לילדים. אני לא יודע 10 סיסי לכמה זה שווה, אבל בוא תמשיך לשאול.
עכשיו, מה שקורה, שאנחנו נותנים לה את המינונים, בדיוק מה שהרופא שינה אמר לנו, והיא מתעוררת לנו באמצע הלילה, כאילו הכנסת את הילדה לטעינה, והיא בטריה מלאה. בשלוש בלילה, כל יום שלוש בלילה.
עכשיו תגיד לי, כמה זמן לפני השינה אתם נותנים לה את זה?
אנחנו נותנים לה איזה 10 דקות, רבע שעה, לפעמים חצי שעה.
אוקיי, ועד שהיא הולכת לישון?
מאוחר גם, היא גם הולכת לישון מאוחר, היא הולכת לישון ב9 בערב, וכל היום, כל היום היא לא ישנה, אפילו צהריים היא לא ישנה.
עכשיו, מה היא עושה בשעות שהיא לפני שהיא הולכת לישון?
מה היא עושה?
באיזה דרגה של, איפה היא על הספקטרום?
דירוג נמוך.
אוקיי. עכשיו, מה היא עושה לפני שהיא הולכת לישון? היא חשופה למסכים או לדברים כאלה?
לא, משחקים, אנחנו משחקים איתה במין פאזלים, והרכבות, לגו.
יופי, דברים שעוזרים לפתח גם, יופי, כן.
אז עכשיו הרופא המליץ לנו איזו תרופה, שכנראה שיש אותה רק בעוד 3 חודשים בארץ, אני לא יודע, לא זוכר את השם שלה, ואז הוא אמר לנו, אם אין את התרופה הזאת, אז אנחנו נעבור לשמן קנאביס.
כן, CBD, כן.
עכשיו אנחנו חוששים מהשמן הזה.
לא, אין מה, אם זה רק שמן קנאביס, ואם זה רק CBD, אין לכם מה לחשוש.
אוקיי.
חד משמעית, כי החומר ה-CBD הוא באמת מרגיע, הוא לא חומר עם השפעה פסיכואקטיבית, ואגב, אנחנו נותנים גם לילדים בדרגה חמורה של אוטיזם, אנחנו נותנים להם גם קנאביס מלא, כלומר גם עם THC וגם עם CBD. אבל אם הוא נותן לה את זה למטרת שינה, זה יכול להיות שיש שם שרידים 0.2, 0.3 של THC, אבל רוב החומר זה מה שנקרא Rich CBD. וה-Rich CBD אין מה לחשוש לתת לילדה.
גם בגיל 6. הבנתי.
מתחילים בטיפה 2, מתחילים במינון קטן.
הבנתי, וזה לא סלע בהמשך היום, כשהיא מתעוררת או משהו כזה?
לא, תראה, מתחילים בטיפה 1.
האמת היא שאני ניסיתי לעשות משהו אחר, מה שהרופא לא אמר לי לעשות, אבל עשיתי אותו בכל זאת. הורדתי לה את המינון של הריבוטריל, והורדתי לה את המינון של
המלטונין. כן.
אמרת, אני אתן לה 5, ואני אתן לה 3, ואם היא תתעורר, אז אני אתן לה עוד פעם 5 ו-3.
רעיון
ככה
טוב.
ככה אני לא ממסל אותה בשום דבר.
רעיון
ככה
טוב.
ככה אני לא מחליף לה את התרופות. ואת האמת, זה מצליח.
יופי. יופי. אני חושב שעשית מעשה נבון, ואני חושב ש... טוב עשית.
עכשיו, רציתי לשאול לך עוד שאלה.
בבקשה,
לגבי. עכשיו זה לגבי.
כן, ואתה בן 46, כן. 43, כן, כן, כן.
עכשיו, רציתי לשאול אותך שאלה. הייתי אצל רופא אוזניים.
כן.
בבדיקת שמיעה.
כן.
הרופאים לא מוצאים אצלי כלום, אבל אני ברעש גבוה, פתאום אני שומע רעש לבן באוזן ימין.
עשו לך בדיקה שנקראת אודיומטריה, בדיקת שמיעה?
עשו לי בדיקת שמיעה ואמרו לי שהכל תקן.
עכשיו, ברעש חזק, מה זאת אומרת לשומע רעש לבן? אתה לא שומע?
פתאום אני שומע רשרושים כזה כאלו.
תראה,
רק באוזן ימין, וממש ממש חזק. כאילו, כואב. עכשיו, לא מוצאים כלום. הרופא אוזניים אמר שכלום, אין לי כלום, אני שומע בסדר גמור.
מה שצריך לעשות זה לבדוק באיזה עוצמה של רעש אתה שומע את זה, וזה אפשר לעשות רק במכון אודיולוגי. בבדיקת שמיעה אפשר להעלות גם את העוצמה וגם את התדירות.
אוקיי.
ואז אפשר לראות מה העוצמה, ואם זה בעוצמה מאוד חזקה, שאתה נמצא במקום שאתה חשוף לרעש חזק, תשים איך קוראים לזה? את
התמים.
התמים בדיוק, ברח לי השם בדיוק. שים התם באוזן אחת.
כן, אבל זה לא פוגע לי בשמיעה?
לא, תראה, סביר להניח שלא, כי אם בדיקת השמיעה תקינה, ואם עד 2000 הרץ, או עד 3000 הרץ, מה שאנחנו בודקים, שזה מעבר, הרבה מעבר לתדר הדיבור, הכל תקין בבדיקה השגרתית, ובדיקת האוזניים היא תקינה, אז אין מה לחשוש.
הבנתי.
עכשיו, יש הרבה מאוד אנשים שברעש חזק, תראי, ויברציה ורעש, ויברציה היא סוג של רעש. לפעמים okay. מטוסים יורדים נמוך ואתה נמצא קרוב אליהם, אתה מרגיש ויברציה. לפעמים שיש okay. רעש חזק, זכוכיות שנמצאות לידך רוטטות. כלומר, הכל הוא גם הוא סוג של ויברציה. אז זה חלק מאולי רגישות יתר של המבוך שלך לרעשים בעוצמה מסוימת.
הבנתי. אוקיי. התמים הכי טוב במקום...
כן, אם זה מפריע לך, אם אתה הולך לדיסקוטק ששם בום בום טרח טרח.
לא, אם אני הולך למשל לאירוע משפחתי, אני לא יכול לשמוע.
כן. סיבה טובה לא ללכת לפעמים, אתה יודע, יש תירוץ טוב.
כן.
כן. אנחנו כמובן שנינו מתלוצצים, אבל כך שים אתם באוזן הזאת.
אוקיי.
תודה
רבה.
כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום אייל, כל טוב. כן, חזרנו ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום, צהריים טובים.
צהריים מצוינים. עם מי אני מדבר?
אני מדבר עם שם, נגיד נורית.
נורית, בסדר גמור, שם יפה בחרת, כן.
נכון.
בת כמה את נורית?
אני בחמש שנים האחרונות.
רק כדי שאני אוכל לכוון את הפיוזים שלי, בת כמה את?
בת 79, אבל אל תספר לאף אחד.
לא, אני לא מספר לאף אחד, אמרתי שאת בת 29, זה בסדר. לא, אני אגיד לך, אני תמיד חשוב לי השם, הגיל יותר מהשם. כי אותם תלונות בגיל 20, ההתייחסות היא שונה מה שבגיל 40.
בוודאי, אני יודעת.
כן, נורית, אני איתך.
אז לפני כמה שנים, אני חושבת את בחמש שנים האחרונות, השתנה לי העיכול. מה זאת אומרת? אני כל הזמן עם שלשולים. ואף פעם בחיים שלי לא היו לי שלשולים. היה לי עיכול מצוין, שום דבר, ממש כלום. אין לי כאבי בטן, לא שאני לא מרגישה, אני לא מרגישה טוב, אני מרגישה מצוין, הכל בסדר. אני סוכרתי, אבל זה לא בא ביחד. סוכר, שני ההורים שלי היו סוכרתיים, ואני כמובן... קיבלתי את זה גם כן, אבל אני קיבלתי את זה בגיל מבוגר, כי אני התחלתי בגיל 38-40 לעשות פעילות גופנית, וכנראה שדחיתי את הקץ.
כן. עכשיו תגידי לי, כשאת אומרת שלשולים, כמה פעמים ביום יש לך יציאות?
אם זה ממש ככה שלא שמרתי, תכף אני אסביר לך מה זה לא שמרתי,
אוקיי.
אז יש לפעמים 3-4 פעמים ביום.
כן,
ויכול להיות פעמיים ביום, אני לא יודעת.
וזה לא בורח ש... לך.
מה?
לא בורח לך.
כן בורח לי.
מה?
כן בורח
כן
לי.
כן בורח לך, אוקיי. כלומר, השלשולים הם נוזליים.
הם לא מה?
הם נוזליים, הם מאוד נוזליים.
הם מאוד נוזליים,
מימיים, מאוד. מימיים, כן.
וזה ממש איכות חיים נוראית יש לי.
עכשיו תגידי לי, זה התחיל אחרי איזה מחלה, או אחרי שקיבלת אנטיביוטיקה מכל סיבה כלשהי?
לא.
אוקיי.
זה התחיל לאט לאט. פתאום, כן, פתאום לא. לפעמים גם עצירויות דרך אגב.
כן.
אבל יותר שלשולים.
עכשיו, שינית את התזונה שלך? שינית את התזונה שלך?
לא. ממש לא.
אוקיי. את אמרת לי גם שלפעמים זה עצירויות?
כן.
תראי, קודם כל בואי, אני תכף נמשיך לדבר, אבל אני רק רוצה להגיד לך, שכשיש עצירות ושלשולים לסירוגין, זה מחייב בדיקת קולונוסקופיה.
בוודאי, בוודאי, אני הייתי אצל...
גסטרואנטרולוג, כן.
כן, בטח. אני עשיתי את הקולונוסקופיה והכל בסדר.
אוקיי.
יש לי רק איזה איך קוראים לזה, מין כיסים כאלה, איך אתם קוראים לזה?
קוראים לזה סעיפים.
איך?
סעיפים בעברית.
כן, משהו כזה.
כן.
אבל, ובכלל לא, לא נורא, לא, לא הרבה, והכל בסדר. אבל רק זה השתנה לי פתאום, ממש פתאום.
תראי, אני יודע שבגיל מסוים יש תמיד, או לא תמיד, אצל הרבה אנשים שינויים בעיכול. כן. עכשיו, יכול מאוד להיות שדברים שאת עיכלת קודם, היום את לא מעכלת. אז מה שצריך לעשות זה קודם כל לעשות אלימינציה לתקופה קצרה של שבועיים שלושה של כמה דברים. והדבר השכיח ביותר זה מוצרי חלב. יש הרבה חלב.
כן, הוא אמר לי, כן, אז מה שאני עושה,
לא, זה דיאטנית אמרה לי, היא אמרה
אולי, כן, אז עשיתי, אבל בכלל דברי חלב אני לא עשיתי, אבל חלב ניגר אני לא שותה.
לא, אבל צריכים לעשות הפסקה לחלוטין של דברי חלב, אפילו לא חמאה, אפילו לא מעט חלב בקפה, במשך שבועיים וחצי שלושה. ולראות אם זה משתנה. כי יש אנשים שיש להם רגישות שיכולה להתפתח בגיל מבוגר יותר, ללקטוז, שזה החלב של הסוכר, ויש אנשים שיש להם רגישות לקזאין, שזה החלבון של החלב. אז צריך לנסות שלושה שבועות.
מה אני אוכל במקום זה?
מה תאכלי במקום זה? אפשר, או, יש הרבה אנשים שלא אוכלים מוצרי חלב, כל הטבעונים, כל הצמחונים, או חלק מהצמחונים. Okay. עכשיו, מה תאכלי במקום זה? אם את רוצה חלבון, יש היום, קודם כל יש חלב סויה, שזה לא חלב, זה משקה סויה, או חלב שקדים, שזה לא חלב, זה משקה שקדים, אבל אפשר בזה להשתמש. אם את רוצה להוסיף לקפה, כי את רגילה לקפה עם חלב,
אני יש... לא רוצה. עם חלב.
את לא שותה קפה, אוקיי.
לא, אני שותה רק את הקפה.
עכשיו, אם את רוצה, אם את דואגת, אם את דואגת לסידן, אז סידן יש בטופו, וסידן יש בסרדינים, וסידן יש בתחינה.
אז רגע, בוא אני אגיד לך פחות או יותר מה אני אוכל. קודם כל, הפסקתי לאכול ירקות ופירות. לא הפסקתי, אבל אני ממעיטה.
אוקיי.
מכיוון שברגע שאני אוכלת ירקות או פירות, אני משלשלת.
אז את צריכה להוריד את כמות התאית. התאית זאת הבעיה, זאת אחת הבעיות.
נכון, אני מקלפת תפוח, וזה ממש חבל. אני לא יודעת, כל מיני דברים.
אז תנסי את התפוח לאכול אפוי.
לא, אני לא אוהבת. לא חשוב. יש דברים אחרים.
נכון.
גזר ותפוח אדמה, זה לא קורה כלום.
עכשיו מה, אורז את יכולה לאכול שהוא קצת עוצר?
אורז המון אני אוכל כל יום, נמאס לי כבר. אני מחייבת אורז, ואני לוקחת בננה לפני האוכל בכלל.
כן.
והרופאת משפחה שלי הציעה לי לקחת...
חיידקים פרוביוטים בטח.
לא. היא אמרה לי לקחת... פסיליום,
כן. לא, פסיליום דווקא זה טעית.
נכון, רק רגע. היא אמרה לי לקחת פסיליום, גם אני אמרתי לה, אבל זה ככה. אז היא אמרה לי לשים קצת מים, טיפה, כמה טיפות מים, לבחוש את זה, וכשזה סופג את כל המים, לאכול את זה כאילו.
אפשר לנסות, אבל אני לא אופטימי.
וזה ממש עוזר.
אז מצוין.
כן, זה ממש עוזר. אני פשוט, יש לי כל מיני דברים שאני...
נהדר.
לנסות לסתום את השלשול.
מה שעוד הייתי מציע לך, זה לרכוש חיידקים פרוביוטיים בבית טבע.
יש לי, אני גם לוקחת את זה. אני גם מפחדת לפעמים שזה מסדר לי את השלשול, כאילו... לסדר את העיכול, אז יכול להיות שזה עושה לי שלשול.
לא, חדקים פרוביוטיים יכולים לעשות גזים ונפיחות ושלשול ביומיים שלושה הראשונים.
לא, ביומיים שלושה, אני לוקחת את השנים.
אז זה לא, אז זאת לא הסיבה. עכשיו, מה שעוד הייתי מציע לך, זה לנסות, אם את רואה שניסיון של שלושה שבועות עם מוצרי חלב לא עוזר, לנסות לעשות הפסקה לשלושה שבועות של כל מה שמכיל גלוטן.
גלוטן גם בדקו לי, אין לי את הבעיה.
לא, זה לא, בדקו לך לצליאק, ואין לך צליאק, אבל יש לפעמים אנשים עם רגישות קלה לגלוטן, שהיא מספיק קלה כדי לעשות שלשול, והיא לא מספיק גדולה כדי לעשות כאבי בטן, וגזים כל היום, וסימנים אחרים. כלומר, יש אנשים עם נטייה...
זה לא גזים, דרך אגב.
לא, לכן אני אומר שיכול להיות שיש לך רגישות לגלוטן בצורה קלה. כי אם זה בצורה קשה, אז יש כאבי בטן, ואז יש שלשולים חזקים יותר, ואז יש גזים ויש את כל הדברים האחרים. אז לכן אני מציע שלושה שבועות בלי גלוטן. היום אפשר בכל סופרמרקט להיכנס ולקנות לחם בלי גלוטן, ויטריות בלי גלוטן, וביסקוויטים ועוגיות וכל מיני דברים בלי גלוטן. אז אחרי שאת מנסה שלושה שבועות ללא חלב ומוצרי חלב, ואפילו לא קצת חמאה וקצת חלב וגבינה, בלי שלושה שבועות, אם זה לא פותר את הבעיה או משפר אותה, תנסי לנסות שלושה שבועות ללא גלוטן.
אבל זה נראה לי נורא לא לאכול דברי חלב וחלב.
למה? יש אנשים שסובלים... לא נראה לך נורא לא לאכול דברי חלב? שלושה שבועות. השאלה מה נראה לך יותר גרוע? השאלה מה נראה לך יותר גרוע? לשלשל שלוש פעמים ביום או שלושה שבועות לא לאכול מוצרי חלב? אם נראה לך יותר טוב, תחליטי בין השניים ואת זה תעשי.
נכון. עכשיו, רציתי גם לשאול אם זה, שאני בחצי שנה האחרונה, לא אכלתי פירות וירקות כמעט, כדי לסדר את זה, כדי לפתור את זה, אבל זה לא שזה עשה לי משהו בגוף שלא טוב?
לא, יש הרבה אנשים שסובלים מסכרת ולא אוכלים פירות וירקות, את אוכלת בננה, זה מספיק, הכי הרבה את יכולה עם, אין לך סימנים של חסר. בשר את יכולה לאכול, עוף את יכולה לאכול, ברזל לא חסר לך. והכי הרבה, אם את רואה שאת לא אוכלת ירקות ולא אוכלת פירות, את יכולה להוסיף כדור אחד של מולטי ויטמין ביום.
מולטי ויטמין,
כן.
טוב.
אוקיי. תנסי את שני הדברים האלה ותחזרי אלינו, יש לנו עוד הצעות, אבל תחזרי, תנסי קודם כל שלושה שבועות בלי מוצרי חלב ושלושה שבועות בלי גלוטן.
אוקיי.
טוב.
אוקיי, תודה רבה.
כל טוב לך, כל טוב. כן, ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום וברכה, צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
אני שואלת שאלה עבור בעלי.
בן כמה בעלך?
אז ככה, בעלי בן 50.
כן.
בן אדם בריא בדרך כלל, מתפקד, דואג גם כן למשקיע לתבלות ומשתדל לאכול בריא.
כן.
מה שקורה עכשיו בחודשים האחרונים, לפני כמה חודשים, הרופא זיהה שהלך לדם שלו גבוה.
כן.
וגם היה חשש לפרוסטטה, שזה בסוף ירד. עכשיו, בהתחלה הוא הביא לו נורווסק, שזה לא כל כך התאים לו, זה עשה לו קצת דכדוך
והרגשת...
נורווסק,
כן. נורווסק, בסדר, לא חשוב.
נורווסק, כן, כן. עשה לו קצת הרגשה לא טובה, והוא החליף לו את זה לרמיפריל.
כן.
עם הרמיפריל הוא מרגיש בסדר. מה שהתפתח זה שהוא היה בלחץ קצת מהמצב הרפואי, ולא ישן בלילה. עכשיו, הבעיה עברה כל הפוקוס על השינה. הוא פתאום נכנס לחרדה מהנושא של השינה, הוא אף פעם לא היה לו נדודי שינה. פתאום הוא גילה דבר כזה שאפשר לשאול, לא לשאול כל הלילה. זה הכניס אותו ללחץ, ואנחנו בערך חודשיים, כל הזמן סביב הנושא הזה של השינה. הוא לא נרדם, והוא מנסה דברים טבעיים.
בעלך שמן או רזה?
לא, הוא רזה.
הוא רזה, אוקיי. תכף אני שואל את זה, כי אני רוצה להציע לו תרופות, ואני חשוב לי, זה חשוב, כי אם יש תרופות שיכולות להשמין קצת, אז ודאי לא מומלץ לתת אותן. אבל תקשיבי.
מה שקורה, הוא התחיל, אני רק אגמור את השאלה, אם זה אפשרי.
ודאי.
אז הוא ניסה דברים טבעיים, ולפעמים עזר, לפעמים לא, ועכשיו התחיל בתקופה האחרונה כדור שינה, לפעמים זה עוזר את ה... בונדורמין,
כן.
כן, עכשיו נפגשנו עם רופא ששמע את המצב, הוא אמר לו, אתה יכול לקחת רמוטיב, כאילו בשביל להרגיע.
הוא צודק, כן.
הרמוטיב, הוא לקח את זה רק שלושה ימים, וזה גרם לו שהוא לא, גם כן נדודי שינה. שאלנו את הרופא, הרופא אמר שזה יכול לגרום לנדודי שינה. אז מה עשינו בזה?
אוקיי,
כאילו זה הבעיה.
בואי תקשיבי.
כן.
אני חושב שבעלך נכנס בגלל המצב שלו, Okay. למצב של חרדה ואולי אפילו דיכאון קצת מוגזמים בגלל שהוא עוסק בספורט, ויש לו מודעות לבריאות, ויש לו מודעות לגוף, והוא בן 50, וזה גיל שמתחילות כל מיני מחשבות, של גיל המעבר אצל האישה, וגיל המעבר אצל גבר, והחרדה והדיכאון, אחד הסימנים זה שיש הפרעות בשינה. ואני חושב שכדאי באמת לקחת משהו שמוריד חרדה לתקופה מסוימת של חצי שנה, של שנה, משהו כזה. עכשיו, רמוטיב זו תרופה טובה, היא תרופה טבעית, מצמחים, אבל אני הייתי דווקא נותן לו תרופה אחרת מהמשפחה של ה-SSRI, משהו כמו ציפרלקס, או פריזמה, או פרוזק, או טרזודיל אפילו, שהוא אפילו משרה שינה, ומתחיל בחצי כדור, ואחרי שבוע עולה לכדור שלם.
עדיף ללכת על הציפרלקס, כי כן מישהו, עוד רופא, אמרת.
אפשר אולי ללכת על הציפרלקס, גם מצוין. אבל צריך לקחת בחשבון, צריך לקחת בחשבון שזה מתחיל להשפיע אחרי 3 שבועות, 4 שבועות. כלומר, שלא יצפה לקחת כדור ולישון בלילה. אבל אז הוא ירגיש יותר טוב באופן כללי, ואז הוא יהיה יותר רגוע, ואז החרדה תרד, ואז הוא יקבל פרופורציה, משום שבאיזשהו מקום, לדעתי, הוא איבד פרופורציה.
כן, אני מבקש שזה, בוא נגיד שבגדול הוא גם בן אדם לחוץ קצת מטבעו, אבל היה מתפקד, רק הוא כן לחוץ קצת.
אוקיי, אז הוא לחוץ, בטבעו הוא לחוץ, והוא אדם ששומר על הבריאות שלו ומודע לבריאות שלו, פתאום יש לו לחץ דם ופתאום זה, ועכשיו לחץ דם זה גם עניין משפחתי. כן?
כן, זה משפחתית.
כן, אז זהו, אז לא צריך להיכנס לחרדה. יש אנשים שחיים עד גיל 100 עם כדורים ללחץ דם. כלומר, זה לא, תני לו, תוכלי אותו לשמוע את התוכנית שלנו אחר כך, ולקבל פשוט פרופורציה.
כי זה החרדה כרגע מהשינה יותר, כבר מהלחץ דם הוא לא...
החרדה שלו היא בגלל שהוא... הפרעות השינה שלו הם בגלל שהוא בחרדה, נקודה. וברגע שהחרדה תרד, הוא יחזור לישון כמו שהוא ישן. וכדי להוריד את החרדה, הכי טוב שיקח ציפרלקס, חצי כדור כל בוקר, 6 ימים, ואחר כך יעלה לכדור שלם, ויקח את זה 3-4 חודשים, ולאט לאט יוריד ויחזור לעצמו.
של הציפרלקס אין תופעות לוואי, כי הוא שמע כל מיני דברים.
שלא ישמע, גם לרמוטיב יש תופעת לוואי, וגם למים יש תופעות לוואי, וגם לאקמול יש תופעות לוואי. אבל אם יש תופעות לוואי, מפסיקים את הכדור.
השאלה, למה לא לנסות שיחות? אני שואל אותך באופן כללי, אם זה יכול לעזור לו? יכול, לא
יכול א', לעזור. זה יכול לעזור. אבל זה לוקח יותר זמן. זה יכול לעזור. הכי טוב, הכי טוב, זה גם שיחות וגם כן ציפרלקס.
לשלב.
כי הוא צריך לקבל פרופורציה, הוא נכנס לחרדה, והחרדה היא נורמלית אצל גבר בריא, בגיל צעיר, שכל הזמן שומר על הבריאות שלו, ופתאום דברים כאילו לא הולכים. ואני חושב ש... ויש פה עניין של הגזמה, ויש הרבה מאוד אנשים שסובלים מחרדה בריאותית, שכל כאב בכתף זה התקפת לב, וכל כאב בראש זה גידול בראש, ונכנסים לאינטרנט וכל מיני דברים, ומכניסים את עצמם לתוך לופ של חרדות.
אתה אומר שעדיף להתחיל את הכדורים ובמקביל שיחות, לא לעשות שיחות לבד.
עדיף לשלב את השניים.
ורק עוד שאלה קטנה, הרי מפריל יכול להיות שהוא גורם לנדודי שינה, וזה כל הבעיה.
לא, הרי מפריל לא גורם. הרי מפריל הוא לוקח בבוקר, נכון?
כן.
כן, לא גורם לנדודי שינה. גם אם לוקחים בערב, זה לא גורם לנדודי שינה.
לפי מה שאתה שומע, ציפרלקס יותר טוב לו מהרמוטיב?
כן, אני חושב שכן.
בסדר. עוד שאלה קטנה, לגבי כדורי שינה, עד שהוא יחליט מה לעשות. מה נכון לגבי כדורי שינה בשביל שלא להגיע להתמכרות?
להחליף כל כמה זמן.
כל כמה זמן, הוא לוקח כבר שבועיים.
לוקח שבועיים, שייקח עוד 3 שבועות, או עוד חודש, ואחר כך יבקש שיתנו לו סטילנוקס, או כדור אחר, הרופא
ייתן... מה הכי קל מביניהם, מהכדור השינה?
סטילנוקס או זודורם, שזה בדיוק אותו כדור בשם אחר.
יותר טוב מבונדרמין?
אין יותר טוב, כולם טובים. מה יותר טוב, אבטיח או מלון? זה טוב וזה לא, אי אפשר להשוות חוזק. שיתחיל בחצי כדור של כדור שינה, אני גם הייתי מתחיל לו חצי כדור של בונדורמין, אבל אם התחיל לו כדור שלהם, זה עכשיו אין טעם להוריד.
לא, הוא התחיל עם חצי,
ונשאר עם חצי? להמשיך עם חצי, אין צורך להעלות.
ואז אחרי, אתה אומר,
אחרי חודשיים להחליף. אבל אני מניח שאם הוא יתחיל עם ציפרלקס, בעוד חודשיים הוא כבר לא יצטרך את הבונדורמין.
המון המון תודה.
כל טוב לך, שבת שלום.
כל טוב, טוב.
כן, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות ומיד חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו.
צהריים טובים.
צהריים טובים.
ברכה מחיפה.
כן, ברכה.
75.
כן,
קודם כל, ברכות על תוכנית הבריאות מספר אחת.
תודה רבה. בלום. תודה רבה, ברכה, תודה.
עונג צירוף, ואני לא יכולה שלא להכיר תודה למאיר הפרץ.
נכון, גם וואו. אני מוכיר לתודה. אנחנו יש לנו מופלאה. מחנה משותף.
מופלאה.
גם לאיציק אהרון.
ורגע לפני שאני מעלה את...
איציק אהרון הוא אחראי שאנחנו באוויר בכלל.
לגמרי.
כן.
רגע לפני שאני מעלה את הבעיה הרפואית, אני חייבת להודות שהתרגשתי מאוד לגלות שיש לך זיקה תורנית באחת מתוכניות הטלוויזיה, נדמה לי של הידברות. זה היה מרגש לראות אותך מתארח באולפן. כן.
אני יהודי, וזהו, אני לא דתי, אני לא דתי, אני מסורתי, חונכתי בבית מסורתי, ואני מכבדת, ואני מכבדת ערכי היהדות.
נהדר, זה היה מרגש. אני מודה. לעצם הבעיה שתיים, שאולי הנחת, למרות שההיגיון אומר שלא קשור, אבל אולי כן. קודם כל סחרחורות, שזו אחת הבעיות השכיחות שעולה כמעט בכל תוכנית שבועית שלך.
כן, כשעולים אנשים בגיל 70 פלוס, אחרי זאת אחת התלונות השכיחות ביותר, כן.
לגמרי, וכמוה הבזקי אור בעיניים לסירוגים, חוזר על עצמו, ביצעתי את כל סדרת הבדיקות, כולל ייעוץ נוירו-אופטלמולוגי, לרוץ לעשות קרות הסתברי, אני לא יודעת מה הקשר ואני אשמח לדעת, של אורקי צוואר שהיה תקין, ולכן התשובה של רופאת העיניים, רופאי עיניים, ידועים לא מצאו לזה שום הסבר, ויש ללמוד לחיות עם זה.
כל כמה זמן יש לך הבזקים כאלה?
לפחות אחת לחודש, ההתקף האחרון היה שלשום, מדאיג ביותר, כי זה היה בשתי עיניים לסירוגין בהפרש של חצי שעה.
בדרך כלל זה מופיע, בדרך כלל זה מופיע בשני עיניים ביחד.
לא, זה לא, אני מתנחמת, בעין אחת וזה די לי.
את חוסכת 50%. וכשאת עוצמת את העיניים, את עדיין רואה אותם, נכון?
באותה מידה, באור, בחושך, בעיניים עצומות, פקוחות. ביום או בלילה, out of the blue זה מגיע באורך פתאומי.
אנחנו מכירים את התופעה, זו תופעה שלפעמים, לפעמים, מקדימה כאב ראש. ולפעמים היא לא קשורה לכאבי ראש, וזוהי תופעה שקשורה לכלי דם קטנים במוח, וברשתית, בעיקר ברשתית, אם רואים את זה בעיניים. עכשיו, כמה זמן זה נמשך? 5-10 דקות?
להפך, עד כחצי שעה, כאב ראש אכן מופיע רק אחר כך.
אוקיי, אז זאת אורה, זה הרבה יותר פשוט, כן.
והשאלה היא, איך מונעים, אני כן יודעת, ששינויים מאור לחושך, מיציאה לאור יום וחזרה הביתה שהוא אפל, יוצר איזה טריגר איכשהו, או אם אני מביטה בטריס למשל, או פסים או משהו, זה יכול גם לגרום להתפרצות פתח
תראי,
כזה של...
תראי, זה בדרך כלל, אם זה תופעה שמופיעה, נמשכת בין 30 או בין 20 ל-50 דקות, ואיך שהיא יורדת, מתחיל כאב ראש, זוהי תופעה של כלי דם מהמשפחה של המיגרנות. זה מה שנקרא, הכאב ראש הוא כאב ראש וסקולרי, ואנחנו מכירים, יש תופעה שנקראת אורה. אורה זה סימן שמבשר את בואו של התקף. אורה של מיגרנה מופיעה בדרך כלל בהבזקי אור. עכשיו, לפעמים היא מופיעה רק בהבזקי אור, לפעמים היא מופיעה עם עיוורון חלקי, כלומר, תשטוש של חלק משדה הראייה שלא רואים בו חד, ולפעמים היא מופיעה כמו קליידוסקופ, כמו צבעים כאלה שמתחלפים.
כל המצבים היו לי.
כל המצבים היו לך. ואם מופיע כאב ראש ברוב המקרים לאחר מכן, זאת אורה. מה שאני מציע לך, ברגע שזה קורה, תשתי שתי כוסות מים, אוקיי. אין טעם לקחת כדור, משום שעד שהכדור משפיע, עוברת חצי שעה, ועד אז גם הכאב חולף בלי הכדור.
נכון.
ומה שצריכים לעשות זה או לא לפחד מזה, או לעצום את העיניים, לשבת על קורסה, ולהתבונן בזה כמה שזה יפה. ליהנות מהצורניות של זה.
אוקיי.
ולקחת בחשבון שיש אנשים בעולם, אנשים צעירים, שלוקחים LSD, מלקקים בולים של LSD, כדי לראות את אותו מופע צבעים בעיניים שלהם תמורת תשלום, ואת מקבלת את זה חינם אין כסף.
אני חייבת להודות שזה באמת נראה מרעיב, בכלל שלפעמים זה באמת מקבל צבעוניות מסודרת כזו בשדות הראייה.
אז ברגע שאת מפסיקה לפחד מזה, ועוצמת העיניים ונהנית מזה, אפילו תנשמי כאילו לתוך זה, ותשתי שתי כוסות מים,
הפחד שזה בנהיגה, מה עושים אז? כי זה עוד יותר מפחיד.
עוצרים את האוטו.
אוקיי.
עוצרים את האוטו, כי לפעמים יש הפרעה בשדה ראייה שלא מודעים אליה. כלומר, אם זה קורה בבית ואת לוקחת עיתון, יכול להיות שתראי שחלק מהאותיות הן מטושטשות יותר וחלק ברורות יותר. ואם את תוך כדי נהיגה, עוצרים במקום שאפשר לעצור, שיהיה לך בקבוק מים באוטו, שותים שתי לגזר, זה הרי פעם בחודש, פעם בחודשיים, זה הרי לא מופיע כל הזמן.
לא.
ולא מפחדים מזה.
אוקיי, ברשותך אני רוצה לגעת בנקודה השנייה שמטרידה לא פחות, לגבי הסחרחורות, זה הגיע למצב שלפעמים זה על סף, ידעתי התקפי ורטיגו לפחות ארבעה, בהפרשים של חצי שנה, עד שנה לערך. במקרה האחרון הובהלתי אף לבית החולים, זה נדמה היה עומד להתפרץ כמו על קרוסל ה-200.
היו לך גם מכאות?
לא, okay. לא מלווה בהכאות. הרופא איתה את הראש, כמובן התחיל בטיפול פיזיו, אבל לדבריו הוא לא רואה ניד בעין, ולכן הוא לא המשיך את הטיפול, או לא השלים את הטיפול. הותיר אותי אחר כך בסחרחורת למשך דקות ארוכות. הקטע הוא, המדהיג הוא שלעיתים קרובות יש לי איזשהו פליק כזה קטן, של, אני קוראת לזה פליק, כי זה משהו שמרגיש לי את הלופ הזה של שנייה, שזה עומד לקרות וזה נעצר. אבל משאיר אותי בהחלט עם איזושהי סחרחורת, זאת אומרת, הרגשה של תחילת התקף סיבובי. זה נעצר באותו רגע, ולעיתים קרובות. עכשיו, אני נמנעת מלעשות תנועות חדות, כמובן, לא להתקופה ולא להטעות את הראש.
תראי, יש באינטרנט, יש באינטרנט תרגילים לסחרחורות ושיווי משקל. וכדאי לבצע את התרגילים האלה.
אוקיי.
עכשיו, יש מצבים של סחרחורות שבאות פעם זאת הפרעה שכשהיא מגיעה, היא אוהבת לחזור עליה. לחזור. עכשיו, אם עשית בירור של אף אוזן וגרון, ורופא אף אוזן וגרון לא מצא שום בעיה, אז סביר להניח שמדובר באחד מאותם התקפים שלפעמים, לפעמים הם על רקע ויראלי, ויש להם מהלך די קבוע. השעות הראשונות הן מאוד 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 קשות. לאחר מכן יש שיפור, הסחרחורת וחוסר היציבות ולפעמים חוסר שיווי משקל קשה יכולים להימשך בין יום אחד לשלושה ימים, ואחר כך לאט לאט זה נמוג, אבל כשאת מתכופפת או שאת מסתובבת במיטה או שאת מסתובבת מהר או מפנה מהר את הראש, זה יכול להמשיך ולהישאר עוד תקופה מסוימת, עוד אפילו שלושה שבועות.
זה משבש את החיים ממש.
נכון. אז אין מה לפחד מזה.
אז יש שם לעשות טיפול פיזיותרפי גם כשאין ריק בעין?
לא, בדרך כלל לא. בדרך כלל מחכים שלושה ימים, ואם רואים שאחרי יומיים שלושה זה כבר משתפר לאט לאט, ורק בכיפוף הגוף, או בסיבוב במיטה, או בתנועות מהירות של הצוואר, אז את בדרך החוצה. וקחי בחשבון שזה אוהב לחזור פעם בכמה זמן. פעם בכמה זמן זה יכול להיות פעם בחצי שנה או פעם בשלוש שנים.
נכון.
כן.
בסדר, קיבלתי תשובות מלאות, תודה רבה.
כל טוב לך,
ושבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו? הלו?
צהריים טובים.
צהריים טובים, שלום, עם מי אני?
שמי נחמן.
כן, נחמן.
כן. ואני דבר ראשון, אני מאוד מתרגש לדבר איתך, אני מאוד מעריץ שלך.
תודה רבה, נחמן. תודה.
השם ישמור אותך ויברך אותך ושירבו כמותך.
אמן, תודה רבה.
לפני כשנה התחילו לי כאבי שרירים מאוד מאוד חריפים בכל הגוף.
כן.
אני עובד בשיפוץ, והושבתתי מהעבודה, הלכתי לרופאים, עשו לי סיטי וצילום, רנטגן, גילו לי איזה דלקת מסוימת, אבל אמרו לי שזה לא מספיק, זה לא מספק את כל הכאבים שיש לי בגוף.
לא מסביר אותם, זה לא מסביר אותם, כן.
כן. הלכתי מרופא לרופא, עד שהתייאשתי, אני לא טיפוס שהולך לרופאים, מנסה בכוחות עצמי לרפות את עצמי, ולאט לאט זה חלף לי בידיים, אבל מה שכן, נשאר לי ברגליים, ולפעמים זה כאבי תופת, שזה מגיע דמעות, ממש הדמעות. Mm-hmm. עכשיו זה עבר לי, אבל זה יכול לתקוף אותי מדי פעם, ואין לי הסבר לזה.
זה בא בהתקפים?
זה בא בהתקפים נוראים, בפרט בלילה. עכשיו, כשאני שם את הרגליים ליד תנור, ומחמם אותם, זה טיפה עובר לי, ושאני בתוך מים, אפילו מים קרים, לא משנה, שאני בתוך ים, בתוך בריכה, זה כן עובר לי, אבל אחר כך, זה חוזר ההתקפים האלו. אני לא יודע מה ההסבר לזה.
תראה, יכולים להיות כמה הסברים, אתה לוקח תרופות?
לא, ברוך השם, לא.
שום תרופה?
שום תרופה.
אתה גר איפה אתה גר? בגוש דן?
אני גר בגוש דן.
כן, תראה, בגוש דן המים ברוב הארץ, אבל בעיקר בגוש דן המים הם מים מותפלים.
אוקיי.
ובמים מותפלים חסר מגנזיום. ולפעמים חוסר במגנזיום יכול לגרום לכאבי שרירים.
האמת שהתחלתי לקחת במגנזיום טבעי, השאלה, אתה ממליץ את הטבעי או את מה שהבית מרקחת מוכר?
אני לא יודע מה זה מגנזיום טבעי, אין מגנזיום טבעי, מגנזיום זה מגנזיום, זה מינרל.
זה לא קשור, הבנתי.
אין, כלומר, זה לא דבר שמייצרים, זה מינרל, והמינרל הזה, מפיקים אותו ונותנים אותו. אז כל מגנזיום הוא מגנזיום טבעי.
עשיתי בדיקות של בדיקות דם, לא גילו שיש לי חוסר.
נו, משום שאי אפשר למצוא חוסר מגנזיום בבדיקת דם. המגנזיום הוא חומר שנמצא בתוך התאים, אז אם חסר מגנזיום הוא מוציא אותם מהתאים, ואז בדם, בסרום, בדם הרמה תקינה, ובתוך השריר הרמה נמוכה. הדבר אגב דומה בצורה קצת אחרת לסידן, לקלציום. אם אדם חסר לו בדם סידן, הוא מושך אותו מהעצם, אז בעצם יהיה פחות סידן, והסידן בדם יהיה תקין. אלא במקרים של מחלות מסוימות, שיש בריחה יותר גדולה של סידן.
הבנתי. עכשיו, אפשר להשלים אותם דרך אוכל, את המגנזיום?
זאת בעיה, כי בדרך כלל זה נמצא בירקות ירוקים. וזה נמצא גם בבשר וגם בביצים, אבל בעיקר בירקות ירוקים. עכשיו, ירקות ירוקים בארץ משקים במים. המים בארץ מותפלים, אז יש פחות מגנזיום במים, אז יש פחות מגנזיום גם יחסית
בעיר. אז אתה ממליץ לקחת דרך גלולות מגנזיום.
כן, לקנות בבית טבע או בבית מרקחת מגנזיום, ולקחת כל ערב כדור אחד.
מספיק כדור אחד בערב?
כן, משהו בין 300 ל-500 או ל-600 מיליגרם, מספיק.
עכשיו, עוד שאלה ברשותך אפשר?
ודאי, ודאי.
כן. תראה, אני טיפוס שהוא... יש לי נרבין בגוף. עצבים, למהר את העבודה שאני עובד, עבודה של שעתיים, שלוש, אני יכול לסיים את זה בחצי שעה מרוב המהירות.
כן.
עכשיו, כשאני מגיע הלילה, הגוף שלי מלא מרץ.
כן.
וקשה לי לרדם. עכשיו, הצורה שאני יכול לרדם זה רק על ידי שתייה חריפה, אם זה כוס בירה טובה חריפה, חזקה, או כוס אלכוהול, או כוס יין.
כשאתה אומר כוס אלכוהול, זה כמה, 250 סיסי, או זה...
כוס, מה, בוא נגיד אם זה ויסקי, זה חצי כוס.
כמה, תגיד לי בסיסי. חצי כוס תה?
כן.
חצי כוס תה זה 125 סיסי.
כן,
אם זה וויסקי, כן. זה הרבה. אם זה יין, זה סביר. אם זה בירה, אתה יכול לשתות כוס שלמה.
כוס שלמה בירה אני יכול לשתות?
בקבוק בירה אתה יכול לשתות.
ולא משנה מה החוזק של האלכוהול שרשום שם.
בבירה, האלכוהול בבירה הוא נע בסביבות 5%.
לא, יש גם, יש גם 10%.
בסדר, אז תקרא, יש גם בירה של 13%, ויש גם...
זה לא נורא אם אני שותה את הבירה הזאת בלילה?
תראה, אם זה 5%, תראה, 5% אתה יכול לשתות בקבוק שלם. אם זה 10%, תשתה חצי בקבוק.
ואם זה ויסקי, כמה אני יכול לשתות
תשתה,
בלילה?
תשתה, אני יודע, רבע קורס, 100cc, עד 100cc, 80-100cc.
ואם זה, אם אני שותה את זה בלילה, זה לא יכול להזיק לי מבחינת בריאות.
הכי
נכון?
טוב לשתות את זה אחרי האוכל או עם אוכל.
הבנתי, הבנתי. עכשיו, אני לא צריך לעבוד על עצמי, כאילו בצורה כזאת של פשוט, ניסיתי כמה פעמים לעבוד על עצמי, שאני עובד לעבוד ברוגע, אבל לא מצליח. השאלה אם זה הגוף שלי, לתת לגוף ככה לעבוד וזהו.
תראה.
גם בלימודים ו... הכל, מה שאני עושה, אני חייב לעשות את זה מהיר, 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 והראש שלי חושב יותר מדי מהר קדימה, ולפעמים זה משביט.
אולי אתה צריך להתייעץ עם פסיכולוג או עם רב, לראות מה בוער לך. ווס ברנט, כמו שאומרים ביידיש.
אפילו שאני לא טיפוס של מתייעץ עם רופאים, אפילו לא עם רבנים.
בסדר, גם אני לא מתייעץ עם רופאים ולא עם רבנים, אבל לפעמים זה טוב, אתה יודע.
הבנתי. 100%.
אוקיי.
תודה רבה לך.
כל טוב, נחמן, כל טוב, הרבה בריאות. תודה רבה, תודה. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
צהריים טובים. נירו אותי, ואני שואלת לגבי ביתי בת ה-60.
כן.
לגבי החיסון של שלווקת חוגרת.
כן.
החיסון החדש, לא ניתן לפני גיל 65. ובאופן פרטי הוא עולה 1,700 שקל, שזה מאוד יקר.
נכון.
עכשיו, הרופאת משפחה המליצה לה לביתי לעשות עכשיו את החיסון הישן, ובבוא הזמן לעשות את החדש. מה דעתך לעשות את החדש בכל זאת למרות המחיר, או... ללכת על הישן.
תראי, אם היית שואלת אותי את השאלה הזאת לפני שנתיים,
כן.
הייתי אומר לך לעשות את החיסון שיש, והיה רק הישן.
כן.
אם יש לביתך סיבה רפואית, כמו למשל כן. איזושהי מחלה, שעלולה כן. בגלל המחלה להוריד את מערכת החיסון, אז הרופא יכול להצדיק אפשר לקבל את החיסון גם בגיל 60. אנשים שנוטלים תרופות מסוימות, אנשים שנותנים סטרואידים, אנשים שלוקחים טיפולים ביולוגיים, אנשים שלוקחים טיפולים נגד השתלת איברים, נגד דחיית השתלת איברים, ואליהם יש הצדקה לתת להם את זה בגיל 60.
הבנתי.
אני הייתי, הבת שלך נמצאת בסביבה של אנשים חולים?
לא.
היא בחורה בריאה בדרך כלל?
כן. אמנם יש לה עודף משקל, אבל היא בסדר, היא בריאה.
אפשר לקבל את החיסון הישן והטוב, ועוד 5 שנים לקבל את החיסון החדש.
אוקיי, תודה.
בבקשה.
ועוד שאלה אחת, לגבי הסיבוך של המחלה גיליאן ברה.
גיליאן ברה.
גיליאן ברה.
כן.
מה הסיכון בחיסון?
בחיסון?
כן. זה לא אמור להיות איזה תופעה של אחרי החיסון?
את שואלת שהסיכון במחלה אחרי כן. חיסון?
כן,
זה
כן.
סיכון נדיר ביותר.
כן.
ג'יליאן ברי זו מחלה אוטואימיונית,
כן.
שפוגעת בשורשים של העצבים, וגורמת
כן.
לשיתוק.
כן.
לפעמים השיתוק הוא שיתוק קשה, לפעמים השיתוק דורש הנשמה, לפעמים הנשמה ממושכת, ולפעמים זאת מחלה שדורשת שיקום גופני ממושך, נדיר שמתים ממנה, אבל זו בפירוש יכולה לנוע בין מחלה קלה שחולפת תוך מספר שבועות למחלה מאוד קשה. הסיכון לקבל פולירדיקולונויריטיס, לקבל את המחלה הזאת, את הג'יליאן ברה, הוא נדיר ביותר. אני רוצה להגיד לך שהרבה מאוד אנשים קיבלו את השלווקת חוגרת, אני לא זוכר מקרים בארץ, אני לא זוכר, זה לא אומר שלא קיימים, שקיבלו את הג'יליאן ברה. אז אני, או גיליאן ברה, תלוי איך מבטאים את זה. אז אני מזה לא הייתי חושש.
אוקיי, תודה רבה
בבקשה,
לך.
בבקשה, בבקשה.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. כן, כן, המחלה הזאת היא מחלה שאנחנו רואים אותה לפעמים אצל אנשים שפיתחו, שקיבלו שפעת. אחרי שפעת או אחרי מחלה ויראלית, אנשים כשבועיים שלושה אחרי המחלה הוויראלית, פתאום מרגישים חולשה ברגליים, והרגליים הולכות ומשתתקות או בידיים, בדרך כלל זו מחלה שיכולה להתחיל ברגליים, והשיתוק יכול לעלות ולטפס. מחלה די נדירה, יש לה כל מיני טיפולים, אנחנו נותנים היום נוגדנים, אנחנו מחליפים לפעמים חלק מהדם ומסננים, אנחנו מסננים את הדם מנוגדנים, אנחנו משתמשים בכל מיני תרופות, ובמקרים הקיצוניים, אם באמת זה מטפס למעלה, ואז זה גם נקרא ז'יליאן ברי לנדרי, אנחנו מנשימים את החולים, אבל באמת זו מחלה מאוד מאוד נדירה, שמופיעה בשכיחות הרבה יותר גדולה יחסית אחרי מחלות ויראליות, מאשר אחרי חיסון לשלווקת חוגרת, אז אני חושב שזאת לא סיבה לא לקבל את החיסון. זהו, זה מה שאני יכול להגיד לכם, ואנחנו סיימנו את השעה הראשונה שלנו, לא לפני שנודה למאירה פרץ, עורכת התוכנית, לאייל פרנק המפיק, למיכל קדוש שאחראית על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה שאחראי על הלייב, לאיציק אהרון וטל אשל שאחראים על השידור ב-103 FM, ולבני הלפרין ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו, אם תרצו לעלות לשידור בשעה הבאה, 0552-103-103. אני חוזר, 0552-103-103. אפשר להשתמש במספר הישן והטוב, 1-900-722-103. ניתן גם לשלוח שאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות חדשות ומאבשלוש. נחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו להתראות.
עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
ו-103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו, ואני מזכיר לכם את הטלפונים, 0552-103-103, ואפשר להשתמש במספר הישן 1-900-722-103, ניתן לשלוח שאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70, איתי עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיק אייל פרנק, האחראית על הדיגיטל מיכל קדוש, האחראי על הלייב אליעזר בן יהודה, האחראים על השידור ב-103 FM הם איציק אהרון וטל אשל, ובני אלפרין אחראי על השידור ב-104.5, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו. הלו? שלום.
כן.
שלום.
שלום.
אני איתך.
כן, אתה איתי. שלום לך, פרופסור. שלום וברכה. זה קרסו, אנציקלופדיה מהלכת של המדינה.
תודה.
כן. ורציתי לדבר בקשר לאימי.
בת כמה אימא שתהיה בריאה?
אימא ש... 85.
כן.
והיא יש לה תסמונת רנו.
תסמונת רנו, כן.
כן, ואת יודעת,
תכף אני אסביר למאזינים שלנו מהי תסמונת רנו, כן.
כן, והידיים מתנחות.
כמה שנים יש לה תסמונת רנו? זה התחיל לאחרונה?
לא, לפחות 4 שנים, משהו כזה, 5 אפילו, יותר אפילו. כן. ואתה יודע, נעשה לה צבע כחול, צבע, אתה יודע,
משתמל. זה יכול להיות לבן, זה יכול להיות כחול, זה יכול להיות אדום, זה יכול להיות סגול.
בחורף זה יותר.
בחורף תמיד, זה בעיקר בחורף, כן.
בעיקר בחורף, וכן. אז רציתי לדעת, הרופא הגריאטר, אני התקשרתי בשביל זה, רופא גריאטר, הוריד את הכדור של הקולסטרול. איך אפשר להוריד לאישה שהיא יש לה קולסטרול גבוה? והורידו לה את הקולסטרול. אז מה יותר חשוב? הוא אומר שזה לא טוב, כאילו, שזה לא טוב. זה נכון שזה לא טוב? יכול להיות שזה לא טוב לעצמות, הקולסטרול. אני לא יודעת, אבל צריך לעשות מה יותר טוב.
תראי, אני על פניו, אני על פניו לא רואה את הקשר בין הכדורים לקולסטרול לתסמונת רנו. תסמונת רנו היא תסמונת של קיבוץ, של כלי הדם הפריפריים,
כן.
וזה בעיקר בידיים וברגליים, בעיקר כן, באצבעות, כן. ואנשים כן. מרגישים כשיש מזג אוויר קצת קריר, אפילו בקיץ במיזוג אוויר, הידיים מתחילות להחביר, בהתחלה הן לבנות, לפעמים מנסות אדומות, כפות כן. האצבעות, במקרים כן. נדירים ביותר גם האור מתבקע, האור יבש, זה כאבים איומים, כאבים איומים, וצריכים פשוט לחמם את הידיים. באנשים צעירים אנחנו עושים ניתוח שנקרא סימפתקטומיה. כלומר, אנחנו דרך בית השחי מנתקים את העצבים שמקבצים את כלי הדם. בדרך כלל זו הייתה בעבר מחלה של אנשים צעירים שהיו מעשנים הרבה.
כן. כן,
עכשיו, אני, לא רואה, אני אישית לא רואה את הקשר, אני מניח שיש, אני צריך לבדוק את זה, אבל אני לא רואה קשר בין תסמונת רנו לתרופות נגד קולסטרול. מצד שני, את יודעת, לפעמים אנחנו רואים אנשים בגיל 85, שמקבלים המון 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 תרופות, שחלקן, גם אם מפסיקים אותם, לא קורה שום דבר. עכשיו, אם הקולסטרול של האמא גבוה,
וגם היא לא, סליחה, היא גם לא לוקחת מדלל דם, כי אספירין עשה לה דימום, אז אבל היא לא נותנת לה הרופא משהו אחר. אז גם לא זה, וגם לא זה, והיא בסיכון. היא בסיכון, יש לה גם אי ספיקת לב גם יש לה.
אי ספיקת מה?
יש לה אי ספיקת לב גם, זה בטוח שיש לה, היא לא יכולה לעלות מדרגות, לא יכולה, שאולי היא כל לב, ראו שיש לה אי ספיקת לב. אז איך אפשר? גם את זה להוריד, גם את זה להוריד, גם את זה להוריד. איך אפשר? אז אני, לפחות שאני קצת ממך, אני קצת, שאני שומעת אותך, אז אני קצת מבינה, אז אני...
כן, אבל אני לא הרופא שלה, ואני לא יכול...
בסדר, אבל אני יכולה לייעץ.
מה שצריך לעשות אולי, להתייעץ עם גריאטר אחר נוסף, ולשאול אותו.
יכול להיות, סליחה, יכול להיות שזה כאילו ניוון שרירים, זה...
לא, 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 לא. ניוון שרירים לא עושה את זה, וניוון שרירים לא קשור לכל הדברים האלה.
לקולסטרול, אוקיי.
אני גם לא רואה את הקשר, אני לא רואה את הקשר בין קולסטרול להפך, אני דווקא, אני רוצה להוריד קולסטרול, כי קולסטרול לפעמים מצר את כלי הדם, בעיקר את כלי הדם הגדולים, של הלב ושל הריאות. אני חושב שכדאי להתייעץ עם עוד, אני תמיד יודעת, גם אצלי במרפאה, לפעמים כשבאים אליי אנשים, אני אומר להם, אתה יודע מה? לך לעוד רופא, תשמע עוד דעה. תקבל עוד מושג.
נכון.
זה
נכון.
לגיטימי. תמצאי נכון. גריאטר טוב, תתייעצי עם עוד רופא, ותראי מה הוא חושב. אני חושב שאם הקולסטרול שלה מאוד 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 גבוה, ויש לה בעיות לבביות, אני חושב שלא כדאי להפסיק קולסטרול.
בטח, בטח.
אבל היום יש, יש תרופות שהן תרכובת של קולסטרול ואזיטרול. אזיטרול, כן, אזיטרול, זאת היא תרופה שמונעת ספיגה של הקולסטרול.
כן.
יש תקופה שנקראת אזו משהו, שהיא תרופה שמחברת את הסטטינים ביחד עם האזיטרול.
הבנתי, משולב, כן. בשילוב.
אבל סך הכל אני חושב שכדאי להתייעץ עם עוד רופא.
ולגבי אספירין, יכולה לקחת משהו אחר במקום אספירין. נכון? כן. יש קלאביץ, יש כל מיני דברים.
כן, סליחה שאני משתעל בשידור חי, אבל זה בסדר.
כל בסדר.
אוקיי.
עכשיו רציתי לשאול אותך
בבקשה.
שאלה קטנה. דוקטור, רציתי לשאול אותך בקשר לסטנט שעשו למוח. סטנט.
סטנט לא למוח, לצוואר. או אחרי מפרצת במוח. לא, 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 אחרי בצבא. אוקיי.
כן.
אחרי מפרצת, כן.
עשו אותך לסלילים, ראו שלא סגור את זה טוב, עשו לפני חצי שנה, יותר מחצי שנה, עשו סטנט. עכשיו הבן הלך לרופא, הוא אמר, הוא הוריד לו, נתנו לו בהתחלה שניים של מדללים. אספירין ועוד משהו. אתמול...
אספירין ופלאביקס כנראה.
כן, אז אחרי 8 חודשים הורידו לו כדור אחד.
כן, זה מה שנהוג לעשות, אחרי תקופה מסוימת.
אבל זה לא מפחיד שהוא הוריד לו את זה?
תראי, בדרך
כלל אנחנו... למה מורידים?
תראי, אנחנו בדרך כלל... למה? כי כשאנחנו מורידים, הסיכון לדימום יותר קטן. אנחנו יודעים שכל האנטיקואגולנטים, כל נוגדי הקרישה, הם טובים והם עוזרים והם יעילים, אבל יש בהם גם צופנים בתוכם סיכון לדימום יתר. ולפעמים אנחנו עושים את השיקול, אז אנחנו מתחילים בכמות, בטיפול כפול בשתי תרופות, נותנים את זה לתקופה מסוימת, ואחרי חצי שנה, שנה, אנחנו מורידים לתרופה אחת. אגב, אותו דבר עושים עם סטנטים בלב. הרבה חולים שנותנים להם סטנטים בלב, שמשתילים להם סטנטים בלב, אחרי חצי שנה או אחרי שנה, תלוי ברופא, המצנתר, אנחנו מורידים אותם משתי תרופות לתרופה אחת.
כן, אז הדוקטור אמר אתמול שהוא ישלח אותו לצנתור הבחנתי בעוד חצי שנה באוגוסט, הוא ישלח אותו, הוא יראה אם זה, אם הכל בסדר, הוא מוריד לו גם את האספירין. אז אני פוחדת שמורידים שני כדורים. מה, אבל זה גוף זר, לא?
זה גוף זר. כן, אבל זה גוף זר שעליו מתלבשות רקמות. הרקמות, כאילו הוא משמש את הדופן של כלי הדם. באנויריזמה יש חולשה של דופן כלי הדם. זה כמו בלון שנוצר בכלי דם. כלי דם הוא צינור. לפעמים בדופן של הצינור יש חולשה של הדופן ונוצר כמו בלון. ואנחנו מפחדים שהבלון הזה לא יתפוצץ. לכן מכניסים את הסטנד, והגוף בונה את האפיטל ובונה תאים על הסטנד.
דוקטור, אבל זה יותר טוב, נכון? איך קוראים לו מהסלילים שעשו? זה יותר טוב סטנד.
סטנד זה סליל. סטנד זה קפיץ, זה סליל.
זה גם סליל?
בוודאי.
כן? אז למה? אבל הוא רפואי כזה.
הכל רפואי, מכניסים לגוף רק רפואי.
רק רפואי. אז אין מה לדאוג שאם הוא מפסיקים לו את זה לגמרי.
אין מה לדאוג, הרופאים יודעים, יש להם הרבה ניסיון, הם יודעים בדיוק מתי ואיך, ולכן הוא אומר, אני רוצה... נו, בידיים מצוינות, מה את רוצה? בית החולים התשיעי הטוב ביותר בעולם.
אוי, אתה אנציקלופדיה מעלית.
לא, 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 כי יש דירוג, יש דירוג של בתי חולים, ובית החולים תל השומר נרשם כבית החולים התשיעי הטוב ביותר בעולם.
מה אתה אומר? כן. אתה אומר, וגם אתה, ואתה?
אני לא בית חולים.
אוקיי. אתה בחסד עליון אתה.
טוב, תודה רבה, אני לא רוצה להשמין. תודה רבה,
אני מאוד
טוב.
מאוד מודה לך, מאוד.
כל טוב, שבת שלום ומבורך. כן, מי איתנו?
מלינה.
איך השם?
מלינה.
כן, מלינה, כן, אני איתך. בת כמה את מלינה?
73.
כן, אני איתך.
פרופסור, מה הסיבה שאני נושמת כבד?
4 שעות אני יכול לספר לך מה יכולות להיות הסיבות. מה הסיבות שאת? אני לא בטוח שאני יודע.
הרופאה שלי אומרת לי שמנה, תרדי במשקל, אבל תמיד הייתי שמנה.
אבל תמיד לא היית בגיל שלך. תמיד לא היית בגילך.
כן, אז מה, לרדת במשקל? מה הסיבה?
תראי, לרדת במשקל קל להגיד וקשה לעשות. קל מאוד להגיד לבן אדם, תרד במשקל. בתור אדם שהיה פעם עם 40 או 50 קילו יותר, אני יודע שזה קשה מאוד. אבל תראי, כמה את שוקלת?
94.
ומה הגובה שלך?
1.62 מטר.
אז בואי נגיד שיש לך לפחות 30 קילו יותר.
אני יודעת.
עכשיו, אם את היית הולכת היום ברחוב עם שתי מזוודות, שכל מזוודה שוקלת 15 קילו, אחרי כמה מטר היה לך קשה לנשום?
רגע, פרופסור, זה הסיבה?
זאת אחת. חכי, אני לא יודע מה הסיבה אצלך. אבל אני עכשיו, תכף נדבר על סיבות אחרות. תכף נדבר על סיבות אחרות. אבל אחת הסיבות היא שאת, לכל מקום שאת הולכת, את סוחבת איתך שתי מזוודות של 15 קילו. וזה קשה, וזה מאמץ. ולכן קשה לנשום. אם היית הולכת את אותו מרחק, בלי שתי המזוודות, היה לך יותר קל, היית נושמת יותר טוב. זה דבר אחד. דבר שני, יכול להיות שהלב שלך יותר חלש. וזה צריכים ללכת לרופא קרדיולוג לבדוק את הלב. כי כשהלב יותר חלש, קשה לנשום. הלב והריאות עובדים כמערכת אחת. ולפעמים סימנים של אי ספיקת לב קלה, יכולים לגרום לקוצר נשימה, ויותר לקוצר נשימה במאמץ. דבר אחר שיכול להיות, שיש לך בעיה נשימתית. את אישנת בעברך?
לא.
לא. אז אני אומר ככה. יכול מאוד להיות שישנה בעיה נשימתית. יכול מאוד להיות שיש לך איזו הפרעה נשימתית. יש מצבים...
אני לפני שנה נפלתי מהסולם, נפגעו לי הצלעות.
כן, אז יכול מאוד להיות שהנפח של הצלעות, נפח הנשימה הוא יותר קטן. אז מה שצריך לעשות במקרים
זה
כאלה...
זה קשור להצלעות, לנשימה?
בוודאי. כשאני מכניס אוויר חזק, נושם עמוק 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 עמוק, הצלעות מתרחבות. וכשאני מוציא את האוויר, הצלעות מתכווצות, ויש שרירים שפותחים את הריאות, את הצלעות, וסוגרים את הצלעות.
אז למי לפנות?
לרופא ריאות. לרופא ריאות, שהוא הרופא, שיעשה לך קודם כל בדיקת נשימה, יראה מה נפח האוויר שנכנס לריאות, והוא יראה אם בריאות יש בעיה, או הבעיה היא בעיה אחרת. ואז תקשי לרופא קרדיולוג, שיעשה הערכה של תפקוד הלב. ורק אם שוללים את כל הדברים האלה, אז אפשר להגיד שזה בגלל עודף משקל. כן.
וכל הכדורים ששותים אותם פוגעים בשרירים.
לא שמעתי, מה?
השרירים, שרירים של הגוף, נחלשים כל יום.
תראי, בגיל מסוים יש לנו פחות כוח שרירי, בגיל 70 יש לנו פחות כוח מה שבגיל 50, ופחות כוח מה שבגיל 30. אבל יכול מאוד להיות שדווקא תרגילי...
הילדים אומרים לי שזה מהכדורים, אני לא יודעת אם זה
כזה... תקשיבי, אני מציע לך לא לשמוע לילדים ולא לשמוע למה שאני אומר, לשמוע לרופא ריאות שיקח אותך ויבדוק אותך, וישלחו אותך אפילו דרך קופת, בוודאי דרך קופת חולים, לבדיקת נשימה, ובדיקת נשימה תיתן תמונה מדויקת של נפח הנשימה שלך, של יכולת דחיסת האוויר שלך, אם יש לך קוצר נשימה, אם יש לך אולי אסתמה.
לא, יש... לא קוצר נשימה, נשמת כבד.
אוקיי, זה אותו דבר.
במיוחד בהליכה.
אוקיי, זה כושר, זה נקרא קוצר נשימה במאמץ.
הוונטולן הזה שלוקחים אותו זה יעזור?
אם, אז מה שעושים בדרך כלל בבדיקת נשימה, לפעמים, אם חושדים שיש עצירות של דרכי הנשימה, נותנים לך בבדיקה ונטולין, ורואים אם זה משחרר לך את הריאות או לא, אבל אל תקחי ונטולין בלי אישור של רופא.
לא,
משום שוונטולין יכול להעלות את הדופק, ויש לו תופעות לוואי אם לא צריך אותו. אוקיי?
ואז השירים, יש להם פתרון בגיל הזה שזה...
יש לכל דבר פתרון, לכל דבר, כל דבר אפשר לשפר. יכול להיות שיתנו לך איזה משאף שיעזור לך לנשימה. אבל צריך קודם כל ללכת לרופא ריאות ולעשות הערכה ולעשות מה שנקרא ספירומטריה, בדיקת נשימה. ולפי זה הרופא יוכל להעריך את מצב הריאות שלך, ולפי זה הוא יראה אם מספיק לך תרופה, אם מספיק לך משאף, אולי הוא יגיד לך, גברתי, הריאות שלך בסדר, תלכי לרופא לב שיבדוק את ספיקת הלב.
תודה.
כל טוב לך.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. אנחנו רוצים להפסקת, לפרסומת אחת בודדת, ומיד חוזרים. כן, חזרנו ומאיתנו. הלו. צהריים טובים, עם יני?
מדבר עדן.
כן, עדן, אני איתך.
אני בן 22 עוד מעט.
כן.
והופנתי לפני קצת יותר מחצי שנה עם קוליטיס.
כן.
רציתי לדעת, לשמוע, אם יש לך איזה שהן הצעות להגיע לרמנסיה ארוכה, או אם אפשר אפילו להירפא מהדבר הזה.
תשמע, יש מקרים בודדים שיש רמיסיות ארוכות ארוכות ארוכות, ולפעמים הן כל כך ארוכות שהחיים נגמרים לפני שהרמיסיה חולפת. כלומר, אני, מה שאני אומר את זה קצת בצורה מצחיקה, שלפעמים הרמיסיה היא רמיסיה ארוכה וכאילו חושבים שעברנו. עכשיו, זאת קוליטיס קיבית?
כן.
כן. בדרך כלל זו מחלה שהיא יותר מחלה כרונית או מחלה אוטואימיונית, מחלה שכאילו הגוף כאילו תוקף את עצמו. אבל זה קשור לכמה מרכיבים. זה קשור גם למרכיבים שהם תזונתיים, זה קשור גם למרכיבים רגשיים. כלומר, בסטרס, בלחץ, המצב יותר גרוע. אתה ישנת?
לא.
לא. אני לא מציע להתחיל לעשן, אבל לפעמים אנשים שמפסיקים לעשן, יש להם החמרה של המחלה. אבל לא אנשים שמתחילים לעשן, יש להם שיפור של המחלה. דווקא בקוליטיס, זה מאוד מוזר, אנחנו לא תמיד יודעים להסביר את התופעה. מה שאני מאוד מציע, אתה נמצא במעקב במכון גסטרואנטרולוגי, נכון?
כן.
תבקש פגישה ותקבע פגישה עם התזונאית שלהם.
אוקיי.
ותבקש לקבל את הדיאטה שהם ממליצים. ונסה לשמור עליה. והרבה מאוד אנשים ששומרים על דיאטה, על תזונה, שהיא תזונה... שמתאימה לקוליטיס, נכנסים לרמיסיות מאוד מאוד ארוכות. דבר נוסף שאני מציע לך, זה לשקול לקחת משהו להרגעה. משהו שטיפה ירגיע את, את מערכת העצבים, לא להיות בסטרס. כי אנחנו
כמו יודעים, מה?
כמו מה? אפילו כמו ציפרלקס. אתה בחור מתוח?
חצי
קלאץ'. לא שמעתי חצי?
לפעמים.
לפעמים. אז תנסה עד כמה שאפשר, תראה, בגיל 22 זה קצת קשה, אבל תנסה עד כמה שאפשר לחיות חיים רגועים. עכשיו, מה שעוד, יש תרופות. יש תרופות בדרגות חומרה שונות, כלומר, בדרגות חוזקה, יותר נכון, חוזקה שונות.
כן, אני למשל עם רפסל.
אתה עם רפסל, אוקיי, זו תרופה טובה, מצוינת אפילו, בשלב ראשון. קח אותה, כן. ואם אתה, גם אם אתה מרגיש יותר טוב, אל תפסיק אותה בלי הוראת הרופא שלך. כי יש כאלה שמרגישים טוב חודש, אומרים יאללה, אני בריא, מפסיקים את הרפסל, ואז אחרי חודש הכל חוזר. אז רק אם הרופא שלך אומר לך להפסיק את הרפסל, תפסיק את הרפסל, אבל לא לפני כן. עכשיו, יש, גם, יש תרופות יותר חזקות, אם צריך, אבל לא צריך אם אתה עם רפסל. יש תרופות ביולוגיות שאנחנו נותנים.
כן, אני יודע, הרפסל מחזיק אותי די טוב. יש לי שאלה,
כן.
של אם עכשיו אני נגיד מטופל ברפסל, אם אני יכול להוריד את המינון לאט לאט באופן הדרגתי כמובן.
תראה, זה לא הייתי מציע לך לעשות בלי ייעוץ ומעקב של הרופא המטפל. וחשוב שיהיה לך רופא מטפל שתקבע איתו גם כשאתה מרגיש טוב, כל תקופה מסוימת. אם אתה מרגיש שאתה ברמיסיה מלאה, בכל זאת תקבע איתו כל 4 או כל 5 חודשים בדיקורת.
ולעשות מעקב.
עכשיו, הצרה הגדולה שהרבה מאוד אנשים, יש להם חצי שנה רמיסיה, מרגישים טוב, אומרים אני בריא, טרח, מפסיקים את הרפסל ביום אחד, אחרי שבועיים, בום, חוזרת המחלה בצורה חזקה.
כן. ואתה ממליץ נגיד על תוספי תזונה, ודברים כאלה ואחרים, קורקומין?
תראה, קורקומין לא יכול להזיק, יכול לעזור. אבל תבדוק את זה על עצמך. אתה יודע, ולא להגזים בכמויות. לא להגזים בכמויות. לא לקחת, יש כאלה שלוקחים 6 כדורים ביום, 8 כדורים ביום. לא הייתי לוקח יותר מ2 כדורים ביום, או 3 כדורים ביום. ועוד פעם, ותבדוק, תנסה להיות רגיש, תקשיב לגוף.
כן.
אבל מה שאני מחציע לך באמת, וזה דבר חשוב, להתייעץ עם התזונאית של המחלקה, לגבי איזה דיאטה היא מציעה. איזה תזונה, סליחה, כשאני אומר דיאטה, אני מבין, מתכוון לאיזה סוג של תזונה היא ממליצה.
הבנתי.
ולא להפסיק את הרפסל ולא להוריד אותו לבד. אחרי שאתה מרגיש למעשה, בוא נגיד, חודשיים מצוין עם רפסל, אז אפשר להתייעץ עם הרופא, לכמה אתה לוקח ביום?
אני לוקח 4 כדורים של גרם.
4 כדורים של גרם. אז תתייעץ איתה לגבי להוריד ל3 כדורים. אבל לא, אל תעשה את זה בעצמך ואל תעשה את זה לבד, ורק אם אתה מרגיש ממש 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 ברמיסיה, כאילו שאף פעם לא היית חולה.
הבנתי.
אוקיי? אוקיי.
תודה רבה.
תרגיש טוב, עדן, שבת שלום. כן, מי איתנו? הלו?
שלום, צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
אני מדברת בקשר לבעלי, הוא בן 74.
כן.
יש לו ריר מוגבר מהפה.
ריר מהפה מוגבר. הוא לוקח איזה שהם תרופות?
הוא לוקח סטרואידים.
והוא... חוץ מסטרואידים הוא לוקח משהו נוסף?
לא, אבל פעם אמרו שהוא סופל כאילו מפרקינסוניזם.
אוקיי, ולפרקינסוניזם הוא מקבל טיפול? כי בפרקינסוניזם יש תופעות של ריר מהפה.
יש לו מדבקות לזיכרון.
אוקיי, אביקסה? לא משנה, זה אותו דבר. מדבקות לזיכרון. תקשיבי, פרקינסוניזם ופרקינסון מופיעים לפעמים עם ריר שיוצא מהפה. הוא מקבל דופיקר? או סינמט?
כן, כן, כן.
כן, הוא מקבל דפיקר או סינמט. אני הייתי מתייעץ עם... תראי, אין הרבה מה לעשות. אין הרבה מה לעשות. אבל הייתי מתייעץ עם הנוירולוג שלו, אולי להוסיף לו משהו או לשנות לו משהו בטיפול.
אוקיי, אפשר שאלה נוספת?
ודאי.
קרה לו כבר פעמיים שהיד השתתקה לו לכמה דקות.
מה זאת אומרת השתתקה? היא הייתה ממש משותקת, לא יכלה להזיז אותה?
כן.
כן, זה מה שנקרא אירוע מוחי חולף. קרוב לוודאי. זה לא שהוא נרדם על היד, ואחר כך שהוא קם, היד הייתה משותקת.
לא, לא.
לא שהיד נרדמה כי הוא לחץ עליה או משהו.
לא, לא.
אלא פתאום, תוך זה, פתאום הייתה משותקת, לא יכלה להזיז אותה ולא יכלה להרים אותה. נכון. זה הייתה יד שמאל?
כן, יד שמאל.
והוא ימני.
כן.
אני שאל עם יד שמאל, כי אם זה היה ביד ימין, הוא גם היו לו הפרעות בדיבור קרוב לוודאי, לכן אמרתי שזאת יד שמאל.
כן, יד שמאל.
אני הייתי מתייעץ עם הנוירולוג, אולי להוסיף לו, הוא מקבל אספירין?
לא.
אז הייתי מתייעץ עם הנוירולוג, אולי להוסיף לו אספירין, צריכים להוסיף לו אספירין או פלאביקס, כדי שזה לא יחזור. וזה די בהקדם. אפילו לא צריכים, אפילו לא צריכים ללכת, יכול מאוד להיות שאפשר לדבר עם רופא המשפחה, לא צריך לקבוע תור לנוירולוג ולחכות עוד 3 חודשים.
רופא המשפחה קבל לו תור
ל-CT ראש. אוקיי, בסדר גמור, CT ראש, תראי, CT ראש יהיו שינויים, אני מניח, אבל CT ראש, אם זה היה לו שיתוק שחלף, אני מניח שאת הבעיה הזאת לא יראו ב-CT הנוכחי. כי אם זה לא היה חולף, אולי היו רואים את האזור הפגוע. אבל מאחר וזה חלף, לא רואים. ויש אזור מסוים שלא מקבל מספיק דם, שנמצא בחצי המוח הימני אצלו. כי המוח הימני שלו את על הגוף משמאל. לכן הייתי מציע שעד שעושים לו את ה-CT, שיוסיפו לו אספירין. זה מה שאני ממליץ.
טוב, תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום. כן, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, 0-552-103-103, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ונגיע לרביע האחרון של התוכנית, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו?
שלום. הלו,
שלום.
שלום. מדברת נועם.
כן.
אני בת 49.
כן, נועה.
ויש לי 2 שאלות.
כן, נועה.
קודם כל, רציתי לשאול, יש לי איזו תופעה נורא מוזרה שקופות לי האצבעות.
קופות?
קופות, קופות. נניח אני...
כן, כן,
אני מבין. תחת הפריזר, ומוציאה משהו קר מהפריזר, אז פתאום היית מניעת לבנה, 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 ציפורן, וכאילו היא מאבדת תחושה.
וזה גם כואב.
זה כן, זה... כן. לא משנה, אני יכולה לשים את זה תחת ברז חם, זה לא מיד משתחרר.
כן.
אחרי כמה זמן, זה עובר.
זאת נקראת תופעת, זה... זאת נקראת תופעת רנו, והייתה לנו מאזינה בשעה הקודמת שדיברה על דבר מאוד מאוד דומה. כן, אבל אישה הרבה יותר מבוגרת ממך, כן.
כן.
זאת תופעה של כלי דם, תופעה שהיא יותר בחורף ויותר בקור, ואם זה מפריע מאוד... אז צריכים לפתוח את הפריזר עם כפפות, ואם זה מפריע מאוד בחדר ממוזג, או בימים מאוד מאוד קרים, מה שיכול לפעמים לקרוא, אז כדאי ללכת לרופא, שיכול גם לתת לך תרופה מסוימת, שיכולה לעזור, וגם, ואם לא, אז לחשוב אם זה מתפשט לכל היד, נדיר, אבל יכול להיות.
לא, זה לא, בינתיים זה לא, תפות פה, לא, אבל אז... זה לא מתפשט לכל היד, זה פשוט בא... ממש אצבעות, וזה...
כן, כן.
פשוט קוף, פשוט, כן, אני...
זה קורה לך כל כמה זמן.
שאני...
לא, 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 כל כמה זמן, פעם ביום, פעמיים ביום.
לפעמים בשכיחות יותר גבוהה, ולפעמים... אני לא יודעת במה זה קשור.
אבל זה קשור, זה קשור לכמה זמן את מחטטת בתוך הפריזר ומחפשת מה שאת רוצה להוציא.
כן, 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 זה קשור כמה זמן אני בתוך
הפריזר, כמה זמן האצבע חשופה לקור, כן.
נכון,
תראי, אין הרבה מה לעשות, זו תופעה מוכרת, תופעת רנו, שלא הייתי, אם זה פעם בכמה זמן, לא הייתי מתייחס אליה, אבל הייתי לוקח כפפות ונכנס לפריזר עם כפפות, אבל לא כפפות דקות של שרוחצים בהם כלים או שמשתמשים בהם במטבח, אלא כפפות, כפפות מאור או כפפות יותר עבות. יש את הכפפות היותר גסות.
כן, זה לא משהו שיש לו השלכות עתידיות, נניח, כלי דם, למה זה קשור? זה קשור לברידים? אם יש לי ברידים?
לא, זה קשור להתכווצות של אורקים. ובדרך כלל זה מופיע בכל האצבעות של היד. אבל יכול מאוד להיות שאת משתמשת יותר באצבע, באגודל ובאצבע הראשונה, באינדקס, באצבע המורה, ולכן
שתי... זה לא, זה דווקא, גם באצבע האמצעית קורה...
זאת תופעה מאוד מאוד
מאוד מוכרת.
נקראת תופעת רנו, בדרך כלל זה בכל האצבעות. אם זה יתפשט, אפשר ללכת לרופא של כלי דם. יש תרופות, אבל לא הייתי מציע לך בגלל פעם בכמה זמן לקחת תרופות.
הבנתי. עכשיו אפשר לשאול עוד שאלה? ודאי,
כן.
שלי?
כן. בן כמה הבחור?
הבן בן 10.
כן.
הוא התחיל להזיז את התחילו להיות לו בכל מיני
טיקים, כן.
טיקים, ועכשיו מה שהוא עושה, הוא מזיז את בית החזה, כאילו הוא מעלה ומוריד את בית החזה, ושזה נראה כאילו יש לו משהו בנשימה, אבל אני לא יודעת אם זה גם יכול להיות טיק.
זה יכול להיות טיק.
כאילו מעלה את כל בית החזה ומוריד.
תראי, הרבה ילדים בגיל 9 או 8 עד 12, 13, יש להם טיקים, ובחלק גדול מאוד זה חולף לגמרי.
וזה עכשיו, שזה בטח הזה?
אותו דבר. זה אותו דבר.
אמא שלי אמרה לי, לכי תבדקי לו את הלב, לא, לכי תבדקי...
לא, אל תבדקי, זה לא מהלב, זה לא מהריאות, זה טיק, זה התכווצות של שרירים כזאת. ואז לפעמים מרימים את הכתפיים, או...
נכון,
או,
הוא כן. התחיל בזה שהוא הזיז את הידיים.
כן, כלומר, זה טיקים שהם מתחלפים. היה לו גם בעיניים?
בעיניים, לא היה לו בעיניים, יש לו
בפה
כזה.
בפה, אוקיי, זה טיקים שמתחלפים ביניהם, כל פעם מקום אחר.
הבנתי, וזה משהו ש...
זה משהו שהוא, זה קשור למתח, זה מופיע הרבה אצל ילדים, ובחלק גדול מאוד מהמקרים, עד גיל 11, 12, 13 זה חולף.
מה לעשות, להגיד לו, תפסיק? שום דבר,
לא להגיד לו, לא להגיד לו, להפסיק, כי הוא לא מודע לזה.
הבנתי.
לא, לעזב אותו בשקט.
פשוט להשאיר את זה ככה.
כן, את יכולה הייתי עצם רופא הילדים, כן, רופא הילדים מכירים את זה, אבל אני לא הייתי, לא להעיר לו. הבנתי. לא להעיר לו כי הוא לא שולט בזה.
הבנתי, בסדר, רק לדעת שזה לא משהו מסוכן.
לא, זה לא משהו מסוכן. בדרך כלל זה לא משהו מסוכן. תתייעצי עם רופא הילדים בכל מקרה שיראה את זה.
אוקיי, וזה יכול לעבור מדבר לדבר.
כן, זה מתאים לסטיקים שמתחלפים מפנים, מפה, מכתפיים.
כן, התחיל מהידיים. אני חושבת שזה התחיל במלחמה, מתחילת המלחמה.
יכול להיות סטרס, ודאי שסטרס משפיע על זה. סטרס הוא אחד הגורמים העיקריים שמחמיר את זה. עכשיו, לפעמים זה מופיע יותר במשפחות. אז יכול להיות שלאבא היה את זה כשהוא היה קטן, או יכול להיות שהיה את זה למישהו מהמשפחה כשהוא היה יותר צעיר וזה חלף לו.
הבנתי, ואז זה מתבטא אצלו. בסדר?
כן.
בסדר גמור.
אבל טוב? תנסו להוריד לו חרדה עד כמה שאפשר.
איך, מה לעשות? מה?
לדבר איתו על לדבר איתו על המצב, להגיד לו איפה אתם גרים, באיזה אזור?
ברחובות.
שאתם נמצאים באזור שהוא יותר בטוח, ושהמדינה שלנו חזקה, ושאתם שומרים עליו, ושאין מה לדאוג, ושיש לנו מקלט או ממד בבית, או...
כן, זה מאוד התגב, מאוד, זה פשוט התחיל.
כן, כן, זה מתחיל אצל הרבה ילדים, כי ילדים לא יודעים לבטא חרדה במילים. אז הם מבטאים את זה הרבה פעמים דרך הגוף. ואת הקשר שבין טיקים ותנועות לא רצוניות לבין זה אנחנו מכירים. והרבה מאוד אנשים באמת בגילאים האלה זה טיקים שמתחלפים מצורה אחת לצורה שנייה.
וזה יכול להיות גם משיכת שיער מהראש?
זאת תופעה עצבנית אחרת.
הבנתי.
זאת תופעה שקיימת, היא אחרת לגמרי.
זה לא טיקים, זה לא...
זה לא טיק, לא. זו תופעה כפייתית יותר. גם טיק זו תופעה כפייתית, אבל זו תופעה אחרת לגמרי.
הבנתי.
אוקיי.
טוב, צריך, כדאי לתת תרופה נגד חרדה?
אני לא הייתי נותן לו, אבל אם החרדה היא גדולה, הייתי מתייעץ עם רופא הילדים.
בסדר, נעשה
אני, כי הרבה פעמים זה חולף בלי תרופות. אני מכיר הרבה מאוד מקרים שחלפו בלי תרופות. מה שהכי טוב זה להרגיע את הילד, לדבר איתו, לחזור ולדבר איתו, לשנן את זה, להגיד לו, תשמע, אנחנו ברחובות, שום דבר לא קרה ברחובות, אנחנו במקום מוגן, אנחנו שומרים עליך, יש ממד בבית ספר, יש ממד בבית, יש פה, יש שם. כלומר, לנסות לדבר איתו ולהוריד לו חרדה. תראי, הילדים האלה הם ילדים קטנים, אין להם את מנגנוני ההגנה שלנו, ואני יכול להגיד לך שגם הרבה מאוד אנשים בגילאים מבוגרים מפחדים מאוד במצב הנוכחי. כלומר, לא צריך להיות בן 10. יש אנשים בני 50, 60, 70, 80 שנמצאים בחרדה עצומה. אני יודע שהרבה מאוד אנשים אצלי במרפאה בשעות הערב פחדו לטלפנו ודחו תורים, כי הם פחדו לצאת מהבית בשעות הערב שמה תהיה הזעקה. אז לפחד זה נורמלי. לפחד זה תגובה נורמלית.
אז להגיד לו שזה נורמלי. כן. אבל לא לייחס את זה לטיפיס, לא להגיד לו...
לא, להגיד לו כולם מפחדים, אחד מבטא את זה יותר, אחד מבטא את זה פחות. פחד זה דבר נורמלי. פחד כן. זה מנגנון ששומר עלינו, כי אם לא היינו מפחדים, אז היינו מסתכנים. למה אנחנו מסתכלים ברחוב, למה אנחנו מביטים ברחוב ימינה ושמאלה לפני שאנחנו חוצים את הכביש? כי כן, אנחנו מפחדים שתעבור מכונית. כן, למה אנחנו לא שמים את היד בתוך האש? כי אנחנו מפחדים שנשרף. כלומר, פחד זה דבר ששומר עלינו סך הכל. כן, עכשיו, כמה, יש לכם מקלט בבית או ממד?
יש ממד.
אוקיי, אז תרגילי איתו, תגידי לו, תשמע, יש לנו דקה שלמה מהרגע שיש אזעקה ועד שאנחנו מגיעים לממד. עכשיו, תביט על השעון ותראה כמה זמן זה דקה. ודקה זה המון זמן.
כן, נכון.
רק כשאתה מביטי על השעון, זה נראה צ'יק צ'ק, אבל תביטי על השעון ותראי כמה זמן. בדקה אחת הוא יכול לרדת למטה, ולעלות בחזרה למעלה, ולהיכנס לממד.
כן, נכון, גם עכשיו זה עבר, אז כאילו כן, זה עדיין בדיוק. אבל נשאר לו
התופעה. החרדה עדיין. נשארת, וברגע שיש, ולא לצפות בטלוויזיה בכל מה שמראים כשהוא בבית.
כן, לא, הוא לא, הוא נורא מדבר על, הוא מדבר הרבה על מוות.
נו זהו, זה הגיל, זה הגיל שנכנסים לחרדה וזהו. אוקיי.
הבנתי, טוב, תודה רבה.
כל טוב.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום מבורך ומאיתנו. הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום, כן, מדבר.
שלום לך, מדברת כאן תמי.
כן, תמי.
אני בת 68.
כן.
וברקע שלי זה יש סקרת לחזם, טריגליצרידים, כאלה. עכשיו, לפני חודשיים, קיבלתי כאבים בכף רגל, חשבתי שזה משהו אורתופדי, הלכתי לאורתופד, עשה לי צילום, מראה לך כלום, הלכתי לפיזיותרפיה.
איפה בנתן, בכף רגל? בעקב או
בקרסול,
ב...
בקרסול, בקרסול.
בקרסול.
בלמעלה, כאילו, בכף רגל הלמעלה.
אה, בחלק העליון, ברור.
העליון, כן.
את לא קנית נעליים חדשות?
לא, לא, וגם היה נפוח. לא, רגיל, הכל רגיל.
אוקיי, דלקת פרקים, אוסטוארטריטיס, כן.
זהו, עכשיו, אחרי איזה שבוע, שבועיים, משהו כזה, חיכיתי לפיזיותרפיה, בינתיים הלכתי לקנות משהו, חזרתי מהקניו ולא היה לי משהו כבד, לא יכולתי לחזור, אישה אחת עזרה לי לחזור הביתה, הרגל התנפחה, נהייתה בלון, בלון, ממש בלון, בנפוח וכואב.
באותו מקום או כל הרגל?
באותו מקום, כל הכף רגל מלמעלה ועוד קצת למעלה.
אוקיי, זה מחייב כבר התייחסות אחרת, כן.
כן, אז טוב, זה היום חמישי-שישי, יום ראשון הלכתי לרופא משפחה, הוא עשה לי בדיקות דם, ומצא שיש לי דלקת פרקים, הוא אמר, וגם דלקת מוחשית במקום 60, אלה 20, לא סליחה, במקום 20, אלה 60. על כל פנים, הוא אמר לי, טוב, אני אסדר לך תור לרמטולוג, הלכתי, הוא עשה לי זריקה, זריקת קורטיזון בכף רגל.
במקום, איפה שכאב לך, כן.
כן, שכאב לי, והוא אמר לי, לאט לאט זה יעבור, הוא שלח אותי ככה, שבוע אחרי זה אמר לי, תבואי לביקורת, לא נתן לי כלום, כל השבוע התפוצצתי מכאבים, אמר לי, קחי אקמול, 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 אקמול זה לבריא, בקיצור, שום דבר לא עזר. אז כשחזרתי אליו, הוא אמר לי, יעבור לך לאט לאט. איך יעבור לאט לאט? לא יודעת. בסוף הלכתי לפרופסור, יש לי ביטוח פרטי, פרופסור לרמטולוגיה, הלכתי אליו, הוא אמר לי, תשמעי, יש לך כאן דלק פרקים מפסוריאזיס, יש לי רקע של פסוריאזיס.
אוקיי, מה שנקרא פסוריאטיק ארתרייטיס, ארתריטיס, דלק פרקים, דלקות במעיים. ודלקות בפסוריאזיס יכולות להיות מלוות בדלקות פרקים, כן.
כן, זה פעם ראשונה שקרה לי, בחיים לא קרה לי דבר כזה. יש לי נגעים פה ושם, לפעמים זה יותר, לפעמים פחות. יש לי כל מיני משחות, אור, כל מיני כאלה, אבל... וגם כדורים לקחתי בזמנו, ועכשיו זה כאילו רגוע קצת.
עכשיו זה רגוע נתן... יכול להיות מהקורטיזון שקיבל דרך אגב.
זהו, נתן לי קורטיזון לחודש, במינונים משתנים, 15 ולוריד וכאלה. וגם נתת לי מטרוקסט.
מטוטרקסט. לקחת כמה? חמישה, שישה כדורים ביום, פעם אחת בשבוע?
לא, פעם אחת בשבוע, ארבע.
ארבע. עם חומצה פולית?
חומצה פולית למחרת, הוא אמר.
אוקיי, בסדר.
בסדר. עכשיו, בינתיים אני עדיין מוגבלת, צולעת, לא יוצאת החוצה בכלל, רק אם בא לי מלווה אותי, נאמר, לבדיקות, משהו כזה, אז אני חייבת להתמלך על ידי מישהו.
כן.
אז הוא שלח אותי גם לבדיקות. עשיתי, הוא חשב שיש לי אולי קריש, הוא רצה לשלול.
נכון. בגלל הנפיחות של הרגל, הוא רצה לשלול קריש.
כן, קריש, אמרה שאין קריש.
עשו לך אולטרסאונד, דופלר, אקו דופלר?
דופלר עשו לי, אמרו, אין לך קריש.
מצוין.
בסדר. לפני יומיים עשיתי אולטרסאונד. אז האולטרסאונד אמר לי, טכנאי, תשמעי, לא רק שיש לך דלקת, יש לך גם בצקת.
לא, בצקת זה ברור שיש לך בצקת, אם הרגל התנפחה, אם רגל נפוחה, זה בצקת.
זה קשור, זה לא משהו...
כן, את הבצקת רואים גם בלי אולטרסאונד, רגל נפוחה, זה בצקת, כן.
וכושה הולכת וצולעת וכאבת תופת. עכשיו בינתיים זה הטיפול, ובהמשך הוא רוצה לחבר אותי לרופאה רמטולוגית בבולפסון. יותר מורה, אבל עכשיו בינתיים הכאבים לא מרפים, לעמוד אני בקושי יכולה רק עם אופטלגין, אקמול, אני יודע דביל, כל מה שיש של הכאבים, זה בקושי, ואני מוגבלת, לא יוצאת מהבית, עד מתי עם השעשיות הזה?
תקשיבי, יכול מאוד להיות, קודם כל מחלה ראומטית, זו מחלה ראומטית, יש לך דלקת מפרקים, זאת מחלה, זה לא שנדמה, זה לא משהו כמו שפעת. יכול מאוד להיות שאת צריכה לבקש מהרופא להעלות לך את הקורטיזון, כמה את לוקחת עכשיו קורטיזון?
15 עכשיו.
אז יכול, וכמה את שוקלת?
לא, אני אישה שמנה, 90.
יכול להיות שאת צריכה 40 מיליגרם, להתחיל ב-40 מיליגרם לכמה ימים, ואז להורדת ל-30, ואז להורדת ל-20, ואז להורדת ל-15, ואז ל-10. אני לא יכול להגיד לך ככה, את צריכה לשאול את הרופא, להגיד לו, אני לא יכולה ללכת, ואז להעלות את הקורטיזון, וללא כל קשר, בגילך את צריכה גם ללכת ולבדוק שלא יהיה לך אוסטאופורוזיס, כי קורטיזון יכול גם להעלות סוכר, וקורטיזון מעלה לחץ דם.
הסוכר.
זה בדיוק העניין.
הסוכר משתולל.
לכן אני אומר לך שאת צריכה להיות במעקב רפואי, להקיף אותך ב-360 מעלות. כי יכול מאוד להיות שהדבר היחידי שיוכל לעזור לך לרגל, זה להעלות את הקורטיזון, תוך שמירה או איזון נוסף, גם של לחץ דם שיעלה, וגם של הסוכר שיעלה, ואז להתחיל לאט לאט להוריד את הקורטיזון, אבל לאט בצורה שהכאבים ירדו. אבל מתי יש לך תור אצל הרומטולוגית?
ב-13 לשלישית, כסבו אליי מהמחפיה.
עכשיו יכול מאוד להיות שגם המתוטריקסט יעשה את העבודה.
אז אבל מה לעשות, כדורי הרגעה, משהו... משהו בטיפה לתפקד, אני...
תראי, אני לא רוצה להציע לך, כי אני לא אוהב, אבל יש תרופות כמו ארקוקסיה.
לקחתי, שום דבר לא עזר.
שום דבר לא עזר.
כן, לקחתי. אטופן, ארקוקסיה, אקמול פורטה, אוטלקית
בשנייה,
מה שאתה
רוצה. אין מה לעשות, לקבל את האיסורים באהבה ולחכות.
אני חודשיים לא יוצאת מהבית.
כן.
זה טירוף, חודשם אני לא יוצאת מהבית, רק לבדיקות בעלי מלווה אותי, שקופת עצמו, בן אדם חולה כליות, שבקושי
זה... תראי, אני לא רוצה להרגיע אותך בזה שיש מחלות יותר קשות, אבל זאת מחלה שאפשר להתגבר עליה עם טיפול תרופתי. המתוטריקסט יתחיל לעשות את העבודה, אבל הוא לא עושה אותה מיד, זה לוקח כמה שבועות עד שזה מתחיל להשפיע. ולכן, לא יותר על מתוטריקסט, כדי לא לתת לך הרבה קורטיזון, בגלל הלחץ דם ובגלל הסכר.
סוכר, כן.
כלומר, נראה מאוד על פניו שההתייחסות אלייך היא התייחסות נכונה ורפואית צודקת. כלומר,
אז... אז מה שאתה מציע פה, שהרומטולוג, טוב, אני...
תלכי לרומטולוג, תשמעי מה הרומטולוג אומר, ולפי כל מה שאת מספרת לי, את נמצאת בידיים טובות.
כן, כן. נתן לי טיפול טוב, אבל בסדר, זה שזה כבר משתולל, אני כמעט שמה כל היום בשביל לא להכניס עוד אוכל.
את לא צריכה לצום, את יכולה לאכול יותר ירקות, יותר חלבונים, עוף, בשר, ופחות, לא לאכול פירות, ולאכול פחות פחממות. לא אורז, לא תפוחי אדמה, לא כל הדברים האלה.
כן. מה אני אגיד לך, דוקטור, פרופסור, אתה חושב שזה יעבור? אני אצא מהבית.
אני בטוח שזה יעבור, אני בטוח שזה יעבור.
אני אצא מהבית, אני אצא...
אני מבטיח לך שזה יעבור.
מה זה?
אני יכול לחתום לך שזה יעבור ושאת תצא מהבית.
בוא במעצר אני, בוא במעצר.
טוב, לפחות את יכולה להזדהות עם אלה שבמעצר.
שמשמע.
אין דבר, אין דבר. המחלות האלה עוברות, אלה מחלות שיש להם היום טיפול. יש דרגות שונות של טיפול. מתוטריקסט זה הטיפול הכי חלש. אם צריך וזה לא עוזר, יש טיפול ביולוגי. שיכול לעזור. יש טיפולים שיכולים לעזור גם לפסוריאזיס, גם לדלק את הפרקים. רק תעזני את ה... רק תנסי לאזן את הסכרת ואת הלחץ דם, כי אלה הדברים החשובים.
זה מה שמפחיד. הסכרת זה הכי מפחיד אותי.
בסדר?
בסדר. אז באמת אני מאוד מודה לך, כל טוב
לך. כל טוב לך, תמי.
אז שבת שלום.
שבת שלום, והרבה בבשורות טובות, ושהשבורים שלנו יחזרו הביתה כמה שיותר מהר. אמן. כן, ומאיתנו על הקו. הלו.
צהריים טובים,
צהריים מצוינים, אם יש לי הכבוד.
מדבר משה ציונוף ממונטריאול, קנדה.
אה, יפי. כן. בן כמה אתה, משה?
זה לא בשבילי, אני מתקשר, אני בן 67, אבל זה
בשביל מי?
בשביל הבן שלי.
בן כמה הבחור?
בן 29.
כן, ואיך מזג האוויר במונטריאול?
דווקא השנה לא היה לנו כמעט חורף.
זה טוב, כי שם החורף זה חורף.
כן, השנה זה שנה מוזרה.
כן.
אין לנו שלג, אין לנו קור, יש לנו דווקא קצת חום.
מזג האוויר בעולם משתולל. כן, משה, אני איתך.
אנחנו כשנתיים סובלים מהמחלה הארורה הזאת, שנקראת קרון.
קרון, מחלת קרון, כן.
כן.
דלקת מעיים, דלקת מעיים אוטואימיונית, כן.
כן, אוטואימיונית. השאלה שלי הייתה לגבי, טוב, הטיפול פה לא הרבה, כבר קיבלנו בפעם השלישית את הסטרואידים, עכשיו, לפני כשבועיים שאושפזנו בפעם השלישית, כבר עברו לתרופות...
טיפול ביולוגיות.
ביולוגיות, נכון.
כן.
השאלה היא עכשיו לגבי הדיאטות שלו.
כן.
כי אנחנו, מרוב הדיאטות שראיתי בכל מיני תוכניות, זה ממש מבלבל אותנו. פרופסור אריה לוין,
כן.
שיטה שמדובר בכלל על דל שומן, על דל שומנים,
כן.
הוא מציע רק חזה של אוף,
כן.
הכל בבישול.
יותר חלבונים, יותר חלבונים.
כן, ועכשיו עלינו על איזה בחור בשם עודד אמיר, שהוא פיתח שיטה של קטו, שהכל שומני, רק שומני.
כן. ואתה שואל אותי מה, זה שני דברים שמנוגדים אחד לשני.
בדיוק, בדיוק. הוא אומר שהוא כבר 16 שנה נקי מקרון, יצא בזכות הדיאטה הזה, הוא בעצמו שף.
כלומר, הוא עושה את הקטו?
כן, הוא עושה רק קטו.
הוא עושה רק קטו והוא מרגיש טוב עם זה.
הוא יצא לגמרי, אומר לו מחנה.
אי אפשר לצאת לגמרי מהמחלה, אבל יש לו רמיסיה ארוכה וזה טוב.
אבל גם פרופסור אריה לוין טוען שאפשר לצאת על ידי דיאטה מהמחלה הזאת. על ידי דיאטה נכונה אפשר לצאת.
טוב, תראה, אני לא גסטרואנטרולוג ואני לא אתווכח, ודאי שלא, אבל אני אומר ככה, הדיאטה שהוא עושה, אם הוא ברמיסיה ומרגיש טוב, זאת הדיאטה המנצחת. אז אני, אם הוא עושה קטו, וקטו זה דיאטה עם הרבה בשר והרבה שומן ובלי פחממות.
כן.
אז אני הייתי ממשיך עם הדיאטה הזאת, לא הייתי הולך לדיאטה שהיא בלי שומן.
לא, אנחנו עוד לא התחלנו עם זה, אנחנו רק עלינו על זה בשבוע שעבר.
אני לא מבין, איזה דיאטה הבן שלך עושה עכשיו?
עכשיו הוא עושה דל שומן.
עכשיו הוא עושה דל שומן, ואיך הוא מרגיש? דל שומן.
אז זהו, בעקבות זה היינו לפני שבועיים כ-10 ימים שכב בבית חולים.
אז אני הייתי עובר והייתי מנסה את הדיאטה השנייה. החוכמה היא, תראה, רפואה... בוא אני אגיד לך משהו. רפואה זה לא מדע מדויק. עכשיו, ברפואה יש דברים מאוד מאוד אינדיבידואליים ואובייקטיביים. ונעזוב רק את הדיאטה. כדור שמתאים לחולה אחד... חולה אחר עם אותה מחלה, הכדור הזה לא מתאים לו. אני לפעמים אומר, אל תשאל את הרופא, תשאל את הגוף שלך. הוא עשה דיאטה דל שומן ונכנס לבית חולים. שיעשה עכשיו דיאטת קטו. אבל שיעשה את הדיאטת קטו בצורה עדינה, לא צריכים להתחיל את ארוחת הבוקר עם שמנת של 30% וחביתה שמתוגנת ב-200 גרם חמאה. אפשר לעשות את הדיאטה עם בשר, יכול להיות בשר קצת שמן, לא חייב להיות שומן בצורה מוגזמת. אבל צריך בהתחלה לפחות לבדוק שתן ולראות שבאמת הוא בקטוזיס. כלומר שבאמת השתן שלו מראה שיש, בוא נקרא לזה אצטון בשתן, כשהוא עושה אותה בצורה נכונה. כי גם ירקות, גם, כן, בדיקה שהוא עושה בעצמו. עם סטיק, אם הוא לוקח סטיק, הוא שם שתן בכוסית, מכניס את הסטיק ורואה כמה קטוטים יש שם. אוקיי?
יש סטיקים מוכנים כזה?
יש סטיקים מוכנים, כן, יש שם, אפשר לבדוק, הסטיקים בודקים סוכר, חלבון, בודקים וקטונים. אוקיי? אז שיעשה את זה.
כמה קטונים צריכים להיות?
אין, זה אומר לך צבע, אם זה יש או אין. צריך להיות.
צריך שיהיה.
כן. אוקיי.
אוקיי, תודה רבה, שבת
שלום. כל טוב לך, שבת שלום. זהו רבותיי, סיימנו להיום, לא לפני שנודה למאירה פרץ, עורכת התוכנית, ליאל פרנק המפיק, למיכל קדוש האחראית על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה אחראי על הלייב, לאיציק אהרון וטל אשל שאחראים על השדור ב-103 FM, ולבני הלפרין ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת, ומיד אחריה שבת עברית. התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. שבת טובה, כל טוב ולהתראות.